עכשיו ב-103 FM. ספורט עם רון קופמן, יוני היללי ומוטי חביב.
שלום לכם וערב טוב. לפני שנתקדם בענייני הספורט, הלווייתו של רוני דניאל זכרו לברכה תתקיים מחר ב-5 בבית העלמין בקריית שאול. מחרתיים ביום חמישי בשעה 12, בדיוק בשעה שבה משודרת התוכנית הקבועה של חברנו רוני דניאל, נגיש כאן ברדיו 103 משדר מיוחד לזכרו עם חבריו הקרובים אלון בן דוד ויואב לימור, שהשתתפו איתו בשנים האחרונות בתוכנית הקבינט. יהי זכרו ברוך. אנחנו עכשיו מתקדמים לעניינים האולימפיים, לענייני הספורט. נדבר גם על סימון ביילס שפרשה אחרי תרגיל המתח, כמובן על הספורטאים שלנו ובכלל מה שקורה באולימפיאדה. אבל קודם כל בואו נדבר על שלנו, אני עירך הקודמים. סגי מוקי מפסיד היום בשמינית הגמר במשקל עד 81 קילוגרם ומודח מהתחרות. יוני באולפן בחיפה, התובנה שלך על הקטע הזה.
שמע, סגי מוקי הגיע עם הר של ציפיות, אלוף עולם וכן הלאה וכן הלאה. כמובן שבאולימפיאדה זה משהו אחר לגמרי, שנייה אחת אתה לא מרוכז, אתה מפסיד קרב, ובג'ודו זה אכזרי יותר מתמיד. אני זוכר את זאבי שאחרי 14 שניות הודח מהאולימפיאדה האחרונה שלו, בקרב הראשון נדמה לי. זה לא, זה שאתה אלוף עולם, אלוף אירופה עד לאולימפיאדה, זה נחמד. באולימפיאדה זה סיפור אחר, אתה יכול לבוא ולהיות אבישג סמברג ולקחת מדליה.
מוטי חביב, אהלן.
שלום, שלום.
תפתח שם בקשה את המיקרופון.
כן, לא שומעים אותך.
תפתחי לו שם ליאו. יש. עבדנו. טוב, נזכיר גם שגילי שריר במשקל עד 63 קילוגרם. הפסידה גם היא בקרב הראשון שלה. בשחייה דווקא היו לנו הישגים. נבחרת השליחים, 4x200 מטרים, שימה במקום העשירי, אבל היא באמת התמודדה עם העילית של השחייה העולמית, וגם קבסי ישראלי, שיפור של 3 שניות, כמעט 3.5 שניות, לסי אותו קבעו במוקדמות, כדי בכלל להגיע למשחקים האולימפיים. דניס לוקטב קבע סי ישראלי, כאשר זינק ראשון ל-200 המטרים הראשונים. מוטי, יסתדר?
כן, עכשיו הכל בסדר.
דבר איתי על
גם כל בוקר, אתה יודע, מחכה למדליה ומתאכזב. שמעתי את סגי מוקי אחרי הקרב הזה שלו, והיו לו ציפיות גדולות, ועדיין הוא מאמין, אבל אתה יודע, משום מה, בגלל אותה מדליה ראשונה בברצלונה, כל הזמן הציפיות שלנו הם מהכיוון הזה של הג'ודו, קיבלנו מדליה מכיוון אחר, אבל האכזבה היא כללית, אתה יודע, בטח מאחד כמו סגי מוקי, ציפינו ליותר.
אנחנו מאוכזבים מכך שהוא נכשל, אבל המאוכזב העיקרי זה הוא, שחמש שנים מאז ריו 2016, אז במשקל קטן יותר, עד 73 קילוגרם, הגיע פצוע, ניצח 3 קרבות, לצערנו הפסיד בחצי הגמר, וגם בקרב על המדליה סיים חמישי. אז לפני הכל וקודם כל, האכזבה היא של הג'ודוקה, אבל בואו נתקדם. עורך ומפיק שר פלסלר, אחראית על השידור, ברדיו 103, ליאור ידידיה, ברדיו צפון 104.5, פלא בלסון, העורך בדיגיטל הוא דוד זבולוני. אנחנו בכל האפליקציות והמדיות, גם באפליקציית חמל, בפיד ספורט, בשידור ישיר. אנחנו פותחים, נדב צנציפר, ידיעות אחרונות ויינט, אהלן, ערב טוב.
אהלן, ערב טוב.
אז בוא באמת, אתה ומוטי חביב ויוני ואני, כולנו קמנו בבוקר, לראות באמת מה סגי מוקי יכול לעשות. כל הסל הזה של הציפיות כאן בשנים האחרונות, מאז שהיה אלוף עולם ב-2018, כל זה נפל עליו. קראתי גם מה כתבת אצלך בוויינט, ובאיזשהו מקום זה היה כבד עליו, ואולי גם ההכנה שלו לא הייתה מתאימה לנוכח הציפיות והיכולת הפיזית שלו. אולי גם בראש.
אני אגיד לך, אני חושב כמה דברים. קודם כל, כל הנקודות המקצועיות, בסדר? אני לא מדבר על המנטליות, סימנו, שכאילו זה הולך לכיוון הזה, כי בן אדם שמגיע לי רוצה להיות מדליסט אולימפי, לא יכול להסיד בשישה משבעה עשר הקרבות האחרונים בשנתיים האחרונות, ואתה רואה את ההפסדים מול, לא מול יריבים.
שישה משבעה עשר?
לא, שישה משבעה עשר הקרבות האחרונים. יוני, שתבין, כאילו אם אתה רוצה להיות מדליסט אולימפי, זה כמעט להיות על גבול המושלם. זאת אומרת, אני יכול לך נגיד, ירדן ג'רבי, בסדר? עזוב שהיא סיימה לסוף רק שלישי, כאילו רק במרכאות, אבל היא הגיעה כמעט מושלמת לאולימפיאדה בריו. אריק זאבי הגיע כמעט מושלם באתונה 2004, והיא לרדת 92. אז אתה, כדי להיות מדליסט אולימפי, אתה צריך להיות על כמעט המושלם, כאילו. וכשמגיע סגי מוקי, הוא מגיע כבר פגיע, אני לא מדבר כבר על הפציעה בגב, אני לא מדבר על העניין המנטלי, פסיכולוגי וכל הדברים האלה, אני מדבר לך ברמה המקצועית נטו, הוא בבעיה. עכשיו, אני חושב שקוף דיבר על הסיפור של הביקורת, כן יש ביקורת במשפחת הישראלית, למרות שהם לא אהבו שנתתי לזה פומבי, אבל הם, יש את הביקורת הזו, כי הם אומרים, למה אתה עושה את זה באמצע משחקים? אז כל הכבוד למשטחת הישראלית, אנחנו אנשי תקשורת, אנחנו עיתונאים, ושאתה מסתכל על, על הקרבות של, של, של מוקי, הייתה פה הכנה לקויה. זאת אומרת, אם מי שראה אותו, שתבין, יוני, מי זה היריב שניצח אותו, האוסטרי? יריב מדורג במקום ה-22 בעולם, אחד שכאילו לא נספר בכלל, שלא לא באזור בכלל של, של מדל הזה הכל, אז לא שהוא זכה בסוף מדליית הארד, שזה עוד יותר מעצבן, אבל הוא לא בא, מוקי פשוט נפל שם בגולדן סקור בצורה...
סגי הגיע, נזכיר רק, רגע יוני שנייה, הוא הגיע שניים בעולם, מקום שני בעולם.
כן.
כן יוני.
צנצי, אני רוצה לשאול אותך משהו, אתה מבין גדול בג'ודו, גם קופמן מבין גדול בג'ודו, אבל אני לא מבין גדול בג'ודו. לא, אני לא מבין בג'ודו. אני נראה לי... אני נראה לי, כן, ש90% מההכרעה בקרב הזה זה על פית שנייה שמישהו תופס את החליפה ומצליח למשוך אותך ולהדוף אותך, לעשות לך ווזרי או איפון, ולא מעבר לזה. זאת אומרת, אין פה משהו, אתה יודע, חוץ מהצרפתי הזה שבמשקל כבד, שכן, שמפרק את כולם.
יש עוד, יוני, יש עוד, יש גם את אונו.
מה, כאלו מוחלטים שמנצחים?
כן, אונו אתמול, אונו אתמול ב-73... עד 73 קילוגרם, אגב, נחשב לג'ודוקה הטוב בעולם, לא רק בקבוצת המשקל, מבחינת הג'ודו שלו, אבל זה לא משנה, מה שאתה אומר, אתה צודק. יש באמת את פסטי החירות, ויש, תשמע, היריב האוסטרי היום, גיאורגי שהיגר לאוסטריה, והם עשו עסק טוב, כי הם קיבלו מדליה, הביאו מדליה, והוא יופי של לוחם, אבל אני חושב שסגי מוקי, כפי שאנחנו ראינו אותו, בתקופה הטובה שלו, היה צריך לפרק אותו, כך אני מעריך, אני לא על המזרן.
אין ספק שהקורונה, אם היא פגעה במישהו משמעותית יותר מכל אחד אחר, זה בסגי מוקי. סגי מוקי 2019 הוא כמעט בלתי מנוצח. זה בן אדם שעושה אליפות עולם, זה בן אדם שעושה מאסטר, זה בן אדם שמנצח את כל היריבים הכי טובים. זאת אומרת, 100% מדליה שלה זה צבע. ואז הגיעה הקורונה ופחות טורנירים. ואני חושב שאתה יודע שהביקורת היא בעיקר על הסיפור הזה, איך הם עטפו אותו, איך האיגוד הזה עטף אותו בפצפצים, איך הם אומרים, ככה, עטפו אותו ממש בפצפצים, לא לצאת לאליפות העולם, להחביא אותו, לא לדבר עם התקשורת, לא זה. שמע, הדברים האלה בסופו של דבר היו בוחריו.
תקשיב, מה שאני רוצה להגיד לך משהו על הג'ודו, זה משהו אחד. מה שאני לוקח מהענף הזה, אני רואה באמת, חוץ מכמה בולטים, אולי שניים, שלושה, שמכריעים קרבות בהליכה, זה הרבה מזל בדרך להכרעה. ורגע אחד נכון ורגע אחד של ריכוז, אבל מה שאני כן לוקח אוקיי, מה שאני כן לוקח מהג'וד הזה זה תרבות היכולת להפסיד. באיזה חבוד הם המפסידים, איך הם מתנהגים, איך הם מתחבקים, איך אין אפילו טיפת מרמור, שום טענה, לא ראיתי קרב אחד שיש איזה ויכוח, אתה יודע, זה ממש טענוק, זה אם סגי מוקי דיבר על היום, כשאמרתי שהוא מדבר על הילדים, זה המסר שהילדים צריכים לקחת מהתרבות הזאת.
אני חושב שהדוגמה, באמת, מה שראינו עד עכשיו על מזרן הג'ודו, זה הקטע של שיר הראשוני, שבאמת נתנה, באה מנורר, ונתנה כל מה שיש לה, אוקיי? ראינו אתמול עוד ג'ודוקה משקלת 57 קילוגרם, שבאמת...
תמנה נלסון לוי.
תמנה, שבאמת אתמול, אתה יודע, אני לא מדבר על נחיתות או לא נחיתות, ב-57 קילוגרם זה כבר משקל עם כוח, אוקיי? הפעילו עליה כוח, היא הפעילה כוח, היא הופיעה בקרבות, אתה יודע, במה שנקרא בערכה, בגולדסקו, והיא נתנה את הנשמה שלה, אז היא אותך. היא נתנה את הנשמה שלה, סיימה שביעית, היא אותך. אבל אני חושב באמת ששני הג'ודוקה האלה, אוקיי? גם שמיילו ובאיזשהו מקום, אני חושב שהוא היה צריך לנצח, אבל אני לא רוצה פה לנתח וזה, אבל אלה הדוגמאות שלי, באמת, שתי אנשים האלה, שנתנו את הנשמה על המזרן, בכל מה שיש להם, והגיעו, אתה יודע מה, קרוב למעטף את היכולות. אני לא ראיתי את זה היום מסגי, ואני אומר שוב, אני לא מאמן ג'ודו, אני לא ג'ודוקה, אני באמת מלווה את הענף הרבה שנים, אני אומר כצופה, לא התרשמתי שהוא באמת בא, מה שנקרא, בעגה שלנו, להרוג.
כי אני אגיד לך משהו, הוא בא כבוי, זה גם עניין מנטלי, זה גם עניין מקצועי, הוא היה בעיקר...
למה? אבל למה הוא כבוי? לא הבנתי את זה.
יוני, כשאתה מפסיד בסיבה, סתם אני אתן לך דוגמה, כשאתה מפסיד בגרנדסלאם בתל אביב, אם שכל הקהל מגיע לראות אותך, אתה מפסיד ליריב, כמו סמי שושי, שזה יריב בלגי, בסיבוב הראשון ביפון, אז אתה בבעיה. כשאתה מפסיד בקזן, במאי, בסיבוב הראשון לזה יריב אוסבקי, לא כזה גדול, אז אתה בבעיה. ובמקום לבוא ולהגיד, חבר'ה, בוא נעיר אותו, בוא נדליק אותו, בוא נחזיר עוד להיות את מוקי סגי הגדול, ולא מצליחים, אז יש פה בעיה של הכנה, אתה יודע, עכשיו, אתה יודע, אני מנסה באמת להיות הכי עדין שבעולם, כי הרי אם זה היה בכדורגל, שאתה מגיע כאילו כפי...
אז אורן סמאג'ה היה הולך הביתה.
אורן סמאג'ה זה היה הולך הביתה, אבל אני אומר, אורן סמאג'ה סך הכל עשה דברים גדולים, בג'ודו הישראלי, אלופי עולם, אלופי מאסטר, עשה הרבה דברים גדולים, אבל בנושא הזה של מוקי, כישלן.
תגיד לי, נדב, דיברת קודם על העניין של הקורונה ב-2019, הוא היה במקום אחר, והקורונה תקע... לאוסטרי שניצח אותו, לא הייתה קורונה?
היה לו דרייב.
אבל זה מומנטומים, זה מומנטומים.
לא, אבל היו כמה בדרך, זאת אומרת שגם הם היו עם קורונה, ובכל זאת הם כן היו ברמה מנטלית.
כולם חוו את הקורונה, וכולם חוו את זה נכון, אבל ברגע שאתה אלוף עולם, שאתה יודע שבשנה הבאה, בקיץ, אתה מגיע כדי לקחת, לטרוף את המדליה, ופתאום זה אורך לך לעוד שנה, אז יש, תשמע...
נדב, ספורטאים כאלה כמו סגי מוקי מלווה אותם מנטליסט, והם עובדים...
בטח. שאני מאחל לכל ספורטאי בישראל מעטפת כזו.
על אחד כמו סגי מוקי, ובכל זאת אתה אומר...
אמרת ביחיד?
מנטליסטים, מנטליסטים. סוללה, סוללה.
קחת אבישה קסמבי, למשל, סתם דוגמה.
כן.
היא לצורך העניין, אם האולימפיאדה בשנה שעברה ביוליש, היא בכלל לא פה. היא עדיין נערה, ב-18, לא התחרתה מעולם בבוגרות עד אז, אז היא לא שם. והנה, היא באה פתאום.
והיא גם הייתה לקורונה והיא לקחה מדליה.
כן, אבל היא באה, אבל תקשיב, היא ניוקאמר. אין יוקאמר, תאמין, לא ידעו מי היא, באמת.
לא היה עליה לחץ, כלום.
היא ניצלה את זה עד הסוף, תאמין? היא ניצלה את זה עד הסוף, כי לא ידעו, יש את הדבר של, מה שנקרא, הגיע בחור או בחורה חדשה לעיר, לא יודעים. יודעים ברור בהכנה, אף מאמן...
אבל תגיד לי, קופמן,
יש כאן, תשמע, יוני, זה
אם... אלה שזוכים במדליות, לא באים עם המטען הזה.
ברור.
מה זה, מה?
תקשיב. יוני, בוא נשמור, יוני. עזוב את הגימוקי, בסדר? שהוא ספורטאי באמת גדול.
לשמור, תקשיבו, לשמור.
זה מה קרה לנעמי סאקה. זה קריסה מנטלית.
לא רק נעמי סאקה, לא רק נעמי סאקה. שימו לב שבטניס, 4 מ-5 המדורגות, אוקיי? עפו היום, לפני אור, או לפני רבע הגמר. בגברים עדיין שומרים על זה. רק שתבינו את ההבדל.
אז יש פה, אולימפיאדה זה לא סתם, זה מטען מנטלי.
ברור. צריך, תשמע, צריך מישהו לא כמו אורי גלר, וזה, ואתה יודע, צריך פה מה שאני, צריך פה כדורים.
אנשי מקצוע.
רבותיי, תרופות, רק תרופות. צנצי, תודה, נשתמע.
תודה,
חברים. אנחנו עכשיו בטוקיו, יניב תוכמן, וואלה, אהלן, ערב טוב, אצלך כבר לילה טוב.
לילה טוב, מה העניינים?
בסדר, לפני שנדבר באמת על, אתה יודע, מה שקורה אצלנו, ועל סעיד מולאי, שהוא כבר חצי ישראלי, לדעתי הוא יכול להצביע כאן, הוא גם הקדיש לנו חלק מהמדליית הכסף. בוא נדבר על הסנסציה של טוקיו 2020, על אף שהיא ב-2021, זה כמו ביורו, משחקים את 2020, וזה סימון ביילס, אלופה אולימפית, בשתי מדליות, נבחרת ארצות הברית, ופתאום אחרי תרגיל אחד, מתאמנת בת 24, עם 27 מדליות, 19 מזהב, פשוט לוקחת התיק, יורדת לחדר ההלבשה, ראינו גם את סטיבוט שרץ אחריה.
אחת שעולה לשישה גמרים.
כן, ובאמת, ותם הטקס, ואחר כך NBC מפרסמים הודעה, ואחרי זה אתה שומע שם בטוקיו שאומרים שהייתה פצועה, אבל היא מכחישה. מי פה אליך?
כן, תשמע, א', אני לא ראיתי שום פציעה, זאת אומרת, לא ראיתי מישהי שעכשיו, אם לצורך העניין, יורדת לחדר הלבשה.
היא אמרה שהיא לא פצועה, היא אמרה, אם אני פצועה, כן, זה בראש.
קופמן, אני ראיתי אותה ממרחק של 3 מטרים ממני, לצורך העניין, זה היה כבר, נגיד, אני ישבתי באיזה יציע, קומן עברנו מיציע ליציע, אבל נגיד ישבתי נגיד ליד הקורה, כן? אז היא הייתה שם עם טרנינג לבן וחיבקה וצחקה עם החברות שלה. צריך לומר, הרי בסופו של דבר הן מתחרות כנבחרת 3 על כל מכשיר. ויש בכל נבחרת למעשה 4. אז כאילו היא זזה הצידה ונתנה לה 3 האחרות. אז נכון שהייתה שם מישהי שפישלה בגדול בקרקע, וכנראה בגלל זה, אני חושב ציון עם 11,700, אולי בגלל זה הם איבדו את הזהב לרוסיות, אבל היא כנראה הרגישה שכל העולם על הכתפיים שלה. אין היום לארצות הברית איזה כוכב על, זה לא הימים של פלפס, הנבחרת של ארצות הברית,
הוא מדבר עוד פעם מנוח ואני.
מה?
לא, שום דבר.
הנבחרת של...
תגיד, טוב מה?
הנבחרת של... רגע, שנייה, אני... אני בקושי שומע אתכם.
מה קורה?
הנבחרת, אני אומר, של הכדורסל גם מפשלת שם בסייטמה. ו... אתם איתי?
כן, דבר.
יש לנו פה פשוט... כל הזמן. דבר, יש לנו פשוט בעיה טכנית פה.
אוקיי, ואז מה שקורה, זה מגיע סימון ביילס הערב, נכון שזו אחת המדליות אולי הכי מובטחות, בטח מזהב, לארצות הברית, ואולי נראה אותה בעוד יומיים במכשירים או בתחרויות האישיות שהיא כן
רגע, אבל תן לי לשאול אותך שאלה, טוחמן, תן, אתה עובר מנושא לנושא וקשה להשחיל לך שאלה, אתה מלא מידע וממה שנקרא ממראה עיניים, שזה הכי טוב. שואל אותך שאלה, הרי היא פרשה, היא לא פרשה, יודעים, היא פרשה בעצה אחת עם המאמן שלה, היא אמרה, אני לא מרגישה טוב, מנטלית, לא יודע מה, ואני רואה שהיא, ואתה אומר שהיא מתכוונת להתחרות עוד יומיים, אז רגע, מה הולך פה? מתי בעוד יומיים מנטלית היא תהיה בסדר? בעוד יומיים היא תהיה, אם היא לא פצועה, היא תהיה בריאה? אני רוצה להבין, אין שם איזה
אקט... תראה, אני יוצא עכשיו מהאולם, לפני שעה קלה, כמו שאומרים, אחרי שהייתי שם עם עיתונאים אמריקאים, כן, שמסקרים את ההתעמלות, ומסקרים את ביילס כל חיי המקצועיים, וגם הם לא ידעו שום דבר. זה דברים פנימיים שאנחנו בטח נדע ביום יומיים הקרובים. לגבי מה שקרה הערב, היא פשוט ביקשה מהמאמנת של הנבחרת לא לעשות את התרגילים. אני לפחות כשאני נכנסתי, כי אני הגעתי מהקרב של סעיד מולי, אני עברתי מצד אחד של טוקיו לצד השני, כשאני נכנסתי למעשה היו צריכות עוד לעשות את הקורה ואת הקרקע, ואני יודע שעוד קודם היא ביקשה לא לעשות את התרגיל. אני ראיתי אותה עומדת מהצד, מחבקת, צוחקת, מבסוטית עם החברות שלה.
מה זה ביקשה לא לעשות את התרגיל? מה, כאילו...
ביקשה לא לעשות את המכשירים האחרים, כי...
מה זה, תוכנית
כבקשתך? היא הרגישה כנראה לא מוכנה.
אבל זה נבחרת, אני לא מבין, מה זה? זה נשמע לי מוזר.
אבל אני מסביר לך, בנבחרת יש תמיד גיבוי. זה לא שעכשיו, אם היא לא עושה את התרגיל, אז הנבחרת נפסלת. יש תמיד גיבוי, יש 4 בנות, ובכל מכשיר עושות רק 3 בנות. זאת אומרת, תמיד אחת לא עושה.
אבל הכי טובה, אבל על הכי טובה מבטרים.
בסדר, נו, יוני, אבל מה לעשות? אבל אתה יודע, זה סימון ביילס, היא אלופת עולם, עם אלופה אולימפית. לא יודע, לא בא לה, לא הרגישה טוב. אני לא יודע, לא...
לא, לא, אין לי טענות אליך, אתה נשמע כאילו אתה... כי אני לא מתלונן עליך, אני רק לא מבין...
טוב, עכשיו, רק רגע.
רק שנייה, משפט, להשלים אותו. איך זה שספורטאית ברמה הזו הכי טובה, אומרת למאמן, אני לא רוצה לעשות את התרגילים האלו, וזה עובר בין לסדר היום.
כן, אבל לא... עוד הפעם, אני מסביר
אני
לך,
רק, זה אני, לא שיעשה את העולם. אני רק רוצה, חזר לי המיקרופון, פשוט הייתה לנו כאן בעיה טכנית קלה. אנחנו לא יודעים, אני כרגע שומע את סימון ביילס. כל מה שאומרים מסביב, אם זה איגוד ההתאמנות הבינלאומי, NBC, הספונסרים, התאחדות ההתאמנות האמריקאית, את כל אלה אני לא סופר בכלל, כי הם לא הפסיקו לשקר מהשעה 2:20 בצהריים שעון ישראל. כולל שעקבתי אחרי כל האתרים בעולם, כולל NBC, כל הדברים האלה, ESPN, כולם היו במקרה הטוב בהשרות, במקרה הרע בשקרים. היא דיברה ואמרה, רבותיי, אין לי שום פציעה, יש לי פגיעה בהכנה המנטלית, אני ראיתי את זה בתרגיל, ראיתי שאני לא שם, נזכיר רק דבר אחד, היא הלכה לעשות תרגיל של 5.8, ברמת קושי, דרגת קושי, 5.8, היא לא צריכה לבצע אותו. פעם ראשונה זה קורה לה בתחרות, זה מה שהיא הסבירה, מכאן הכל ספקולטיבי. רק היא
כן,
קובעת
אני
בדברים
אגיד
האלה.
קופמן, אני אגיד לך יותר מזה, יכול להיות שהיא הרגישה, שאם היא תמשיך להתחרות בערב הזה, שהיא לא מרגישה בו מוכנה מנטלית, מילה שאתה לא אוהב, אבל אולי פה היא כן מתאימה ברמות האלה, אז היא תעשה עוד תרגילים כאלה שהם לא יהיו טובים, והיא תפגע בעצמה, וגם תפגע בנבחרת. זו נבחרת ש...
אבל הנבחרת נפגעה, אבל הנבחרת בסוף נפגעה מהפגישה
שלה. הנבחרת נפגעה, אבל שוב, סימון בייל זה באמת אייקון, המתעמלת...
חלון הרעבה של האולימפיאדה הזאת.
גם, קודם כל גם, וגם, בגלל זה גם בוועד האולימפיה הבינלאומי התחילו להתערב בעניין, והכי חשוב זה הקטע שהיא אייקון בתקופתה, כן? היא המתעמלת הגדולה ביותר בתקופתה, בשמונה השנים האחרונות. לא יעזור כלום. וזה ארגון, זה ארגון, ובסך הכל בחורה צעירה, בת 24.
מה צעירה? גיל 24 להתעמלות זה צעירה?
לא, זה לא רק להתעמלות. פה היא לא, היא לא בזירה, בתקשורת היא, בתקשורת היא, בסך הכל יש מי שמנהל אותה. אתה יודע, ואני לא יודע מה קרה. אני שומע אותה. אם היא מודה ואומרת, שהייתה לה בעיה מנטלית, אוקיי, אני מתרגם את זה פשוט מאנגלית, אני לא מתווכח איתה, היא שם. ויש לה מספיק מנהלים בצוות.
לא מתווכחים איתה, אני רק לא נשמע לי הגיוני שהיא מגיעה לאולימפיאדה, ויש לה פתאום בעיה מנטלית. לא, זה נשמע לי...
אני אגיד לך משהו.
אוי, זה לא יודע מה.
יוני, שנינו לא פסיכיאטרים.
אני אגיד לך משהו, זה לא...
אני פסיכי, לא פסיכיאטר.
זה לא שהיא שמה מגבת על הראש וישבה על הספסל, וזה לא שהיא לקחה מונית וברחה למלון, והיא גם לא נשארה בחדר הלבשה. היא הייתה שם חלק מהן, והיא עלתה איתן לקבל את המדליית כסף. כנראה, אני אומר עוד הפעם, לא מתיימר כזה, אתה יודע, לא מכיר אותה, לא מסקר אותה ביום יום, וגם לא, אתה יודע, פעם באולימפיאדה, מאולימפיאדה לאולימפיאדה. אז אתה יודע, אז בואו נזרום עם זה, שהיא הרגישה שהיא לא מוכנה מנטלית את הערב הזה, היא הרגישה לא טוב.
נוסע לאמריקאים את המדליה, בקיצור.
יאללה, נו.
בסדר. בואו
נדבר. בואו נדבר באמת על...
סעיד.
על סעיד מולאי. היית באולם הג'ודו.
נכון.
נתן יופי של הופעה, פשוט מול היפני הוא כבר, אתה יודע, באיזשהו מקום היה על עדים, אבל נתן הופעה
מכובדת. כן, למרות שהיפני, אני לא יודע אם היה כזה פייבוריט מולו, אני לא בטוח שזה לא, אתה יודע, אונו במשקל הקודם, זה יפני שאומנם הגיע לגמר, וכל היפנים בטוח טובים פה, בטח בג'ודו, אבל אני חושב שהוא בסך הכל כן מרוצה מהמדליה, והוא פרפורמר אדיר, והוא בן אדם טוב, אתה ראית איך הוא לקח את היד של היפני, וריה, אין קהל לצערי, אתה יודע, פה באולמות, אבל עדיין ראית בן אדם שעבר מסע מטורף מלפני שנתיים בדיוק באותו מקום, אז אתה יודע, אנחנו שמענו את העדויות מפונטי ומסמאג'ה, מה שהוא עבר במסדרונות שם, ליד החדרי הלבשה, שלא נתנו לו, שאימו עליו לא להתחרות מול מוקי.
אגב, זה קרה באותו אולם. זה קרה באותו אולם.
כן, 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 בניפון, בניפון בודוקן. כן, ודאי, בניפון בודוקן.
באליפות עולם.
המקום, לפני שנתיים, אליפות עולם 2019, אליפות שסגי לקח באלוף עולם, והמקום שבינתיים אותנו, אתה יודע, אותנו מאכזב, אנחנו באים לשם יום אחרי יום, או שאנחנו רואים דמעות של הספורטאים שלנו, או שבמקרה הזה, אתה יודע, של סגי הוא לא הגיע... גם לא להקרבות של אחר הצהריים, אז כן, המקום הזה בינתיים, אתה יודע, הוא מקום מאוד מאכזב מבחינת הישראלים. מחר לי קוכמן, יום חמישי פיטר פלצ'יק, ואחרי זה אורי ססון, וגם האמת צריך לומר, בשבת...
מפיטר פלצ'יק ואורי ססון אנחנו במרכאות מצפים.
פיטר פלצ'יק זה בחמישי, קוכמן מחר. השאלה היא...
אורי ססון בשישי וקופמן בשבת, אתה זוכר, יש קבוצתי גם הפעם.
כן, אבל תגיד לי, מקופמן הציפיות הן 190 קילוגרם, הציפיות הן לא כפי שהיו מסגי, בוא נאמר, נכון?
לא, ברור שלא, ברור שלא. כל מה שהוא יעשה מחר זה יהיה...
ומפלצ'יק ו...
אני רץ, תוכמן, לך לישון, אנחנו רצים.
יאללה, לילה טוב.
לילה טוב, לילה טוב. נשתמע מחר. אנחנו עכשיו עם אלכס שטילוב, מתאמן אולימפי. האיש הספורטאי ששם את התעמלות המכשירים הבינלאומית בישראל על המפה. ארבע אולימפיאדות יש לאלכס, המדליסט הראשון שלנו בהתעמלות באליפויות אירופה ובאליפויות עולם מכל זה, וארטיום דולגופיאט זה באמת אחד שצעד בדרך שהוא התווה. אהלן אלכס.
אהלן, ערב טוב חבר.
מטבע הדברים אני רוצה לפתוח איתך עם סימון ביילס, דבר שלא ראינו, אתה כמתאמן לכל חייך מגיל 11 וחצי, אבל אנחנו לא ראינו באמת דבר כזה, שבאמת מתאמנת ברמה שלה בגמר קבוצתי, לוקחת התיק והולכת. שמעתי גם את ההסבר שלה ולמה אני מתייחס, שהרגישה שהיא לא מסוגלת להתרכז ולעשות את העבודה. אחד כמוך שמכיר את זה אפילו יותר שנים ממנה, איך אתה מסביר את זה?
כן, אני כמוכם גם צפיתי בתחרות הקבוצתית, והאמת שהופתעתי לראות אותה. קודם כל, היא עשתה שגיאה גסה בקפיצה, היא בעצם לא ביצעה את הקפיצה שהייתה צריכה לבצע, ואנחנו כל פעם מדהימים מדרגות הכושר שהיא מבצעת. למשל, היא באימון פודיום עשתה קפיצה מאוד מסובכת, אגב ש... נדרשת שם טכניקה מיוחדת בקפיצה הזאת, ואחר כך מאוד מאוד קשה לשנות את הקפיצות. בעצם היא כל כך הרבה שינתה את הקפיצות, שהיא כנראה הסתבכה כבר בעצמה, ואני מניח שבגלל זה גם היא לא הרגישה שבטוחה בעצמה.
כי אתה חושב שזה... אלכס, אתה חושב, כמתעמל, אתה חושב שאיבוד ביטחון זה משהו שמערער מנטלית את הספורטאי שהוא עד כדי פרישה מהקטע הזה של התחרות?
תשמע, לפי מה שאני ראיתי, שהיא לא הייתה רשומה בשאר המכשירים, הייתה רשומה רק בקפיצות. כן? זה דבר נוסף, מה שאני יכול להגיד, שהיא כבר התרגלה שאף אחד לא מתקרב לרמות שלה, ובמוקדמות אנחנו ראינו שברזילאית הייתה מאוד קרובה אליה בקרב רב, בחלק מהמכשירים היא לא הפילה ממקום ראשון, ונבחרת ארצות הברית קבוצתית הפסידה לרוסיות גם במוקדמות, אז כנראה ששכלול של כל הדברים האלו השפיע לרעה על סימון ביילס, שהיא רגילה להתחרות מול סימון, ופה היא צריכה...
איזה נזק, איזה נזק שספורטאית ברמה הזו פורשת, זה גורם לנבחרת?
תראה, ברור שבנו את הקבוצה סביב סימון ביילס, היא הייתה בורג המרכזי של הקבוצה, ושאר המתמלות היו צריכות להשלים את הפאזל הזה.
אבל שקורה, אלכס, שקורה אירוע כזה באמת שספורטאית ברמתה, ברור, גם כוכבת המשלחת האמריקאית, וגם האייקון של ענף התעמלות המכשירים הנשית, פתאום קמה ועוזבת, למרות שראיתי שבאמת דיברה כמה מילים עם חברותיה לנבחרת, מה זה גורם להם? מה זה גורם בכלל, אתה יודע, כל העולם רואה את זה, גם עליהם נופל פתאום רמת ציפיות בלתי אפשרית.
נכון, תראה, מצד אחד באולימפיאדה טריו, סימון ביילס הגיע לאולימפיאדה הראשונה שלה, ופשוט הדהים את כל העולם, והפעם היא הגיעה וכולם חיכו לראות רק את סימון ביילס, וכנראה הלחץ השפיע והיא לא עמדה בלחץ הזה. ואגב גם לא מדובר גם בפציעה, ואם כבר מתייחסים לפציעות, אנחנו אתמול יכולנו לראות נבחרת רוסיה שזה פשוט עשו בלתי יאמן. יש שם מתעמל שלפני שלושה חודשים עבר ניתוח, היה לו קרע באכילס, והוא פעם ראשונה
צריך לבדוק אם הוא עבר בכלל ניתוח.
לא, אם אלכס אומר אז הוא עבר.
לא, אולי עשו בילדאפ.
אני ראיתי את הצלקת מקרוב, הוא פעם ראשונה בתחרות עשה תרגיל שלם בקרקע.
רגע, לפני שאתה עובר, אלכס, יש לי, אני פשוט, היא התחילה את האליפות וראינו אותה בנחיתה שלה נופלת פעמיים מהמזרון, ובאיזה רעיון שהיה איתה לפני חודשיים שלושה, היא גם כן מדברת על האפשרות של הנחיתות לא טובות, ובעצמה גם אז בתחרויות המוקדמות שהיו לאולימפיאדה, היא גם כן נופלת. אז אולי בכלל זה לא עניין מנטלי ולא עניין רפואי. יכול להיות שיוני אמר ש-24 למתעמלת זה כבר לא בחורה צעירה. יכול להיות, אתה יודע, בעוד הלו 10 שנים לא נדבר עליה, נדבר על איזה כוכבת אחרת שתהיה. יכול להיות שהגיל כן עושה את שלו, ומה שהיא עשתה באולימפיאדה הקודמת לפני 5 שנים, היא לא יכולה לעשות עכשיו.
אני לא מאמין, אני גם צופה ואני רואה מה שהיא עושה, מבחינה פיזית אין לה שום בעיה, אין לה שום הגבלות.
אבל היו נחיתות לא טובות.
תראה, שוב, כמו שאני אומר, שהיא פשוט עושה תרגילים מאוד מאוד מסובכים, גם בגברים לפעמים לא עושים את התרגילים מה שהיא מבצעת.
בדרגות הקושי.
בדרגת הקושי אני מתכוון, כן, ואני חושב שפשוט יש איזושהי בעיה טכנית, מרוב שהיא מתברגת כל כך הרבה ועושה כל כך הרבה סלטות, אז כנראה יש שם בעיה טכנית שהיא הייתה צריכה אולי לעבוד על זה, וכנראה לא הקדישה מספיק זמן.
אלכס, אתה מעריך שאחרי פרישה כזו היא תמשיך, כי עדיין היא אמרה שהיא עדיין שוקלת את זה, להגיע באמת לתחרות האישית בסיום הקבוצתית בעוד כמה ימים?
אני לא אתפלא, בכל זאת מדובר בנבחרת ארצות הברית, הם אוהבים את הסיפורים האלה, כן? אז אני לא פוסל בכלל שאיזשהו תסריט שהיא בנתה לכל העולם, ומחרתיים היא תבוא לתחרות קרב רב, ותסיים במדליית זהב.
אלכס, אני רוצה שתדבר עליך, 4 אולימפיאדות, שמעתי אותך מדבר בסוף הטורניר, בסוף המוקדמות בטוקיו. אתה מתכוון להישאר בענף כמאמן?
תראה, עדיין לא חשבתי מה בדיוק אני אעשה, אבל סביר להניח שאני אשאר קרוב לספורט ובוודאי קרוב להתעמלות, כי אני חושב שיכול לתרום לענף ולספורט הישראלי.
לא, השאלה אם כבר בונים לך איזה משהו, כי אתה יודע, אחד כמוך לא היה לנו, אתה נדמה לי הראשון שהגיע בכלל לגמר אולימפי.
תראה, גם לפני אולימפיאדה בכלל דעתי לא לדבר באופן קונקרטי על איזושהי אופציה.
כן.
אז דעתי לסיים את הפרק הזה של המשחקים האולימפיים, ואחר כך כבר נשקול את כל
אז בוא נדבר על היורש שלך, על ארטיום דולגופיאט. מדורג גבוה, גם ניצח במוקדמות בתרגיל הקרקע, יופיע בתחילת שבוע הבא בגמר במכשיר הזה, בתרגיל הזה, תרגיל הקרקע. אתה באמת, שאתה מכיר את כל המתעמלים ועשית את האולימפיאדה הזאת, אתה באמת מאמין שהוא יכול להגיע לפודיום?
אין לי ספק שארטום הוא אחד המועמדים החזקים ביותר לשחייה במדליה. תודה. למזלנו גם יריב החזק שלו מתעמל מפיליפינים, הוא לא עלה לגמר. כן. רק להזכיר שהוא היה אלוף עולם ב-2019, הוא לא הפיל לגמר. אבל יש גם הפתעות. תודה, פתאום אנחנו רואים ילד קוריאני בן 18 שעשה דרגת קושי מאוד, הוא אפילו יותר גבוהה משל ארטיום, שגם עלה לגמר. ואנחנו גם לא יודעים מה מכין לנו ניקיטה נגורן, מתעמל מרוסיה, הוא פתאום יכול גם להעלות את דרגת קושי של התרגיל. תראה, הגמר מאוד חזק, יש שם מתעמלים ברמה הכי גבוהה, וארטיום ביניהם, והוא בין החזקים.
מה היה המיקום שלך, אלכס, הטוב ביותר בתרגיל קרקע?
אני זכיתי במקום השישי באולימפיאדת לונדון, כן. אבל סיכוי הכי קרוב הייתי בבייג'ין, אמנם עשיתי שם איזושהי שגיאה דווקא באלמנט לא אקרובטי בכלל, וזכיתי במקום השמיני, אבל ההזדמנות הכי טובה הייתה באולימפיאדת בייג'ין, דווקא כן. באולימפיאדה הראשונה שלי.
טוב, תשמע, קודם כל זה המקום, אנחנו נדבר איתך כאשר תחליט, אבל זה המקום להודות לך על קריירה מופלאה, הבאת באמת את ההתעמלות המודרנית, לסיים, אתה יודע, אנחנו מאלה שגדלו על דובי לופי ויהודה בלו, לא יהודה בלו, יעקב בלו
ואחרים,
כן, ויעקב לוי, אתה יודע, ובאמת הבאת התוצאות שלא האמנו שאנחנו נראה כאן. אז קודם כל תודה לך על מי שאתה ואת האישיות, ואני מקווה באמת שתמצא מקום בפיתוח הספורט הישראלי. תודה אלכס.
תודה רבה לכם, תודה.
אנחנו עכשיו לעוד אושייה, הפעם בבריכה, שהביא לנו הרבה כבוד בבריכת השחייה. מיקי חליקה, אהלן, ערב טוב.
ערב מקסים גם לכם.
אז בוא באמת נתייחס קודם כל לכוכבת שלנו. לאנסטסיה גורבנקו בבוקר, מסיימת שמינית בגמר 100 מטרים גב, פחות משעה אחר כך, כבר בבריכה למשחה החזק שלה, חצי גמר, 200 מעורב אישי, מסיימת במקום העשירי, ולא קובעת צי, שאולי היה מעלה אותה לגמר, ובסך הכל, מרוב שהתבלבלנו, עוד היו כאלה שהתאכזבו, שבאמת שחיינית בגילה, ראשונה מגיעה לגמר אולימפי, נדבר על אישה.
נכון. האמת שהסיטואציה שהייתה היום היא מה שנקרא צרת השירים. כי בעצם היא עשתה גמר אולימפי היסטורי לנשים, זה משהו שלא היה בישראל ever, אבל הציפיות היו גדולות מכיוון שכמו שחלקו את הקלפים ב-200 מעורב, אז פעם ראשונה בהיסטוריה שישראל וקהילת השחייה הישראלית יכלה לדבר במונחים של מדליות. ממש כך, כי רק לפני חודשיים היא חזרה עם מדליית זהב באליפות אירופה, וכשאתה עושה את החישובים ורואה מה צריך לעשות בשביל לגנוב את הארד, אז אתה מבין שאנחנו בתוך התמונה הזאת. אז הרף הציפיות הלך ונבנה, ובעצם היו כאלה שאמרו שאילו היא לא הייתה שוחה את המאה גב, כנראה שאנחנו היום היינו ב-200 מעורב, ומחר בערב בעצם נסטה כבר הייתה מתמודדת על משהו הדמיוני הזה, כן. שנקרא מדליה בענף השחייה.
אנחנו לא קצת קופצים בקטע הזה, כי באמת עם כל הכבוד, הערכה ואף הערצה לאליפות אירופה בבודפשט ב-200 מעורב, אני רואה את המסכים ואני שומע את השמות, את חלקן אני מכיר, ובאמת יש שם שחייניות, אנחנו מסתכלים גם על הזמנים. זאת אומרת, נסטיה באמת תעשה דברים גדולים בעתיד, אבל אין עכשיו, אין עושות עכשיו, אנחנו סתם נמצאים במחוזות הפנטזיה.
זה נכון, זה מאוד נכון, אבל אני אגיד לך מאיפה זה נולד, רון. בגדול, אנחנו ראינו את קטינקה נרשמת לאולימפיאדה עם 207, אבל זאת תוצאה שהיא עשתה ב-2019. היום בבוקר היא בקושי הצליחה להפיל לגמר, ונסטיה מהצד השני נמצאת בהמראה של מטוס סילון. אז לכן קהילת השחייה ציפתה וקיבתה לראות את הדבר הזה מתפוצץ, אבל אני חושב שצריך להוריד בפניה את הכובע. היה לה עונה מטורפת. היא שחיינית אדירה ועוד היא תגיע ותביא הרבה כבוד למדינת ישראל, ואני חושב שהשם הזה ילווה אותנו.
מה זה כבוד? רגע, גמר זה בסדר. כבוד זה אתה מתכוון, נותן לנו לחיות באיזה אילוזיה של פעם להתמודד על מדליה?
אני חושב שבסיטואציה מסוימת לא היינו צריכים להגיד פעם. אני חושב שאם אנחנו מנתחים מה קרה או מה קורה פה ב-200 מעורב, ששחיינית אוסטרלית נמחקת, שהיא מדורגת ראשונה בעולם, ונסטיה עם 2.09 באליפות אירופה לא מגיעה עם המיכל מלא. אומר המאמן של החבר'ה, יש לנו עוד ספר בתוך המיכל, אז אתה עושה את הקלקולציה, ואתה אומר, לא צריך פה עוד הרבה, כי המדליה ככל הנראה מחר תיסגר באזור ה-2.09. עכשיו, 2.09 זה אנחנו, אנחנו בתוך המשחק. עכשיו, אין פה שחיינית עולם שתעשה 2.07, יש פה הרבה שחייניות, מונה שחייניות שיהיו באזור הזה של 8 ו-9, ואנחנו שם. זה לא שאנחנו ב-2-12 כמו שהיה לנו לפני 8 שנים.
מיקי.
אבל שוב, זה צריך להבין, זה גם ציפייה מאוד גדולה מילדה בת 17, ושוב, צריך להוריד את הכובע גם בפני המאמן שלה, גם בפניה, וכל הצוות שמלווה אותה.
זה קודם כל, אבל אני רוצה לדבר איתך עכשיו במקביל על המשחי 4-200 חופשי. הנבחרת שיפרה שם שוב אחרי שהקבעה סי במוקדמות להגיע בכלל למשחקים האולימפיים במשחק הזה, שיפרה אותו היום ב3 שניות ו3 וחצי עשיריות, משהו כזה, ודניס לוקטב גם קובע סי אישי, הוא זינק ראשון ל-200. סיימנו עשירי, אבל שוב אני מסתכל על האימפריות שעלו, שהן בין ה-8, שזה באמת מעצמות שחייה, ארצות הברית, ואוסטרליה, וגרמניה, וצרפת, ובריטניה. אז בסך הכל אנחנו בשכונה טובה, קודם כל הגענו ל-16 הטובות במשחקים האולימפיים.
נכון. אז קודם כל, 4-200, אני חושב שזה אחד המשחקים המטורפים שראינו בשחייה הישראלית, לפחות בעשור האחרון. והפעם האחרונה שקבוצת שליחים בישראל הפילה לגמר זה היה ב-96, ולא היינו רחוקים משם.
אז היה 400 מעורבים מעורב.
בדיוק, נכון. 400 מעורב, היו שם השחקנים האגדיים של יואב ברוק, ואיתן אורבך, וקוטלר, ובדים אלכסייב. אבל פה יש לך מקבץ של שחיינים, שמאוד צעירים, חלקם אפילו עדיין אין להם את ה-21, מצליחים כל אחד להתעלות על, על האירוע הזה, להשאיר נבחרות כמו פולין מאחורה, כמו צרפת מאחורה, לשפר תוצאות ברמה הדמיונית, שחלקם אפילו לא הצליחו לשחזר את ההישגים האלה במסכים האישיים שלהם, ואתה יודע, גם שם להוריד את הכובע, זה פשוט מעורר גם כבוד, השראה, איך ילדים כל כך צעירים, שההרכב הזה פחות או יותר היה אלוף אירופה לנוער ב-4200, ופתאום הוא קופץ לזירה של הבוגרים, ומצליח, אתה יודע, כמעט גם לעשות שם גמר.
ובשחייה בניגוד להתעמלות, ככל שאתה טיפה יותר מתבגר, אתה יותר טוב.
נכון. אני עדיין חושב שיהיה להם עוד אפשרות לעשות את החלום הזה בפריז, אבל מה שהם עשו היום, אני חושב שזה משהו
קודם כל, יש להם כל אליפות עולם ביוקוהומה ביפן שנה הבאה.
נכון, יש להם את אליפות עולם, אני חושב שאגב בסיטואציה שנוצרה אין לי ספק שהם יכולים להיות בגמר, כי תמיד בשנה שאחרי
אולימפיאדה,
כן, פוסט אולימפית היא תמיד קצת פחות טובה, ואם הם יבואו ויתעלו על עצמם, אני חושב שזה יהיה משהו אדיר, כי מעולם לא היה קבוצת שליחים שעשתה גמר, באליפות עולם, ושוב, הצעירות שלהם, והביחד שלהם, והנתינה לכולם ביחד, זה הפך אותם לקבוצה
של היום הצעיר. הקטע של 200 מטר חזה של נסטיה, במשחקים, זה בגלל הקטע שרוצים בצוות של מרש ומטה, וגם המאמן שלה, אודי סגל, לתת לה שוב את התחושה הזאת של בריכה אולימפית בכל אחד מהמקצועות לקטע העתידי?
אני מניח שכן. אני חושב שמה שהם רוצים זה פשוט ללמד אותה להתחרות כמה שיותר, למרות שמדובר במשחקים אולימפיים וזה לא איזשהו זירה שאתה בא ללמוד להתחרות. אבל אני חושב שזה מה שהם מנסים בעצם ללמד אותה על כל קפיצה למים, ולא משנה באיזה סגנון ובאיזה מרחק, לדעת למצות את היכולת שלה, ככה שכשהיא תבוא לרגע האמת, אז היא תדע בעצם לנגן על כל המיתרים האלה.
מיקי, אתה יודע מה ההישג הכי גדול של השחייה? שבעבר, עם כל השמות הבולטים, משפע ועד חליקה, אנחנו תמיד צחקנו שבאולימפיאדה נותנים לשחיין הישראלי את המפתח שינעל את הבריכה, כי היה ברור שהוא יסיים אחרון, ופה פתאום אנחנו מגיעים לגמר, ופה פתאום אנחנו מדברים על, אנחנו שם, אנחנו באופציה למדליה 2-0, זה ההישג הגדול.
בונה, אני זוכר עוד כותרות, אתה יודע מה, עכשיו הלטה לי בזה.
נכון.
עזוב שמיקי על הקו, הוא היה שחקן אימפריה, הוא סיים רביעי גם באליפות עולם, או שביעי, כמה זה היה מיקי?
בבריכות קצרות סיימתי שלישי, ובאליפות עולם הייתי עשירי בבריכות
כן.
של
50. 50 מטר. אז בוא אני אספר לך, אתה יודע, אני זוכר שאבי רצון עשה פעם ראשונה לאולימפיאדה, למנות אותו, זה היה ב-84, בלוס אנג'לס, והכותרת שלו הייתה כאבה לה הבטן, והוא כותב את זה על הדר רובינשטיין, גם כן 400 מטר מעורב אישי, אני זוכר את זה כמו היום. אתה מבין? פעם היינו מזלזלים, היום זה ענף חזק, יש לנו חבר'ה רציניים, צעירים. יועץ מקצועי, שלא ידעתי
את כמונה.
הבדיחות האלה כבר לא קיימות של המפתח, תן לו את המפתח של הבריכה.
אין, יש לנו בריכה אחת במדינה, ואנחנו באים בציפיות, כאילו אנחנו אוסטרליה.
כן, בדיוק, אבל לא, כל אלה שמגיעים לאולימפיאדה, צריך להגיד, לא מתאמנים בארץ.
רובם כן.
רובם מתאמנים בארץ, או רובם מתאמנים בחול?
לא, היא בחול, אבל יש חבר'ה שהם בצבא פה, והם מתאמנים פה.
יש פה בעצם דיסוננס, כי בעצם הרבה מאוד מההישגים הם קוראים חרף הקשיים שיש לנו פה בתשתיות.
אין תשתיות, יש בריכה אחת.
יש בריכה אחת. ואולי עכשיו, בגלל שיש לנו גם חבר כנסת שהוא בא מהשחייה,
סימון דוידזון, היושב ראש.
אני מקווה מאוד שאנחנו נוכל לקבל קצת נחת מהדבר הזה, ושיהיה פה עוד בריכות, כי בלי זה, לא נוכל להתמודד עם מדינות כמו הונגריה וגרמניה.
מיקי, אמרתי, אתמול דיברתי עם סימון דוידזון, ואני אומר לך מה שאמרתי לו. האופטימיות לא תעזור פה. הנכדים שלך, אם יהיו שחיינים, הם יהיו במכון וינגט, כי זאת תהיה הבריכה היחידה. למה שלא נבנה איזה רב קומות וכאלה, נעשה מזה הייטק. לא מדברים פה על בריכות, זה לא סידני. מיקי, שמור על עצמך, נשתמע.
ביי, מיקי.
ושיהיה בהצלחה בהמשך.
בהצלחה לכולנו. אנחנו עכשיו בכדורגל, כדורגל ישראלי. אלישע לוי, הפועל חיפה, אהלן, ערב טוב.
אהלן, רון, מה שלומכם?
בסדר, תשמע, אתה מנצל את התקופה הזאת שאף אחד לא סופר אתכם ולא עוקבים אחריכם ולא מחפשים שערוריות לעשות דברים גדולים?
אבל, רון, אולי תרשה לי, אבל באמת בהזדמנות הזו נצל את הבמה שלך. אנחנו מה אל המשפחה של רוני.
כן, רוני דניאל, זכור לברכה.
רוני דניאל, פרשנתי בפינה שלכם לצידו הרבה מאוד טעמים. באמת, אנחנו מה אל המשפחה. מאוד כואב.
תודה, בשם okay. המשפחה, אלישע. כן, אז בוא נדבר על, באמת על הפועל חיפה.
מה מתבשל? בתוך המטבח אצלך.
חברים, הולכת בו, יש שם קבוצה טובה מאוד, מאוד. ספר איזה... להם, אלישע.
אני חושב כן. אמנם באמת בלי הרבה רעשי רקע, סך הכל המאמץ הגדול שלנו היה לשמור על הבסיס, שזה לא היה קל. יש בסיס טוב של שחקנים בהפועל חיפה, שאני מדבר על חבר'ה מאוד ותיקים וטובים. הבאנו 6-7 שחקנים, החל מאוהד לויטה ולואי טא, טוויטו וטורי וסמדיה ועוד תשמרתי.
השאלה הגדולה, אליש, השמות האלו, וללא ספק התחזקתם, איפה עומד סוגיית חנן ממן?
חנן ממן נסגר, בדיוק רציתי לדבר על הבסיס הזה, שאחד הדברים שעשינו זה באמת במעמד עליון לשמור על השחקנים הטובים שלנו, וזה לשמחתי בשבוע האחרון זה נסגר עם ממן, שהוא אחד השחקנים הטובים ביותר שלנו, ועם סרדל שהיה שחקן חופשי ונלחמנו עליו, וטורג'מן
ומה עם בן בסט?
בן בסט ישב עם יואב ולצערי לא הגיעו לסיכום, נראה מה יקרה בהמשך, נכון לעכשיו לא הגיעו. כמו כן, אני מאוד שמח לקדם כמה שחקנים צעירים.
רגע. אלישע, שנייה. לפני שאתה מדבר על שחקנים צעירים, אני, קודם כל זה ברור לי לגמרי שאתם תהיו הקבוצה הכי
מבוא. בלי עצבים, מוטי.
למה בלי עצבים?
בלי עצבים. אני רואה אותם.
יש לי סימפתיה להפועל חיפה, ויש שם קבוצה, זה שהיא תהיה הכי מבוגרת בליגה, אין לי בכלל ספק, אולי הכי, צריך לבדוק את זה, איפה היא גם באירופה. אלישע, יש לך 11 שחקנים, אולי 12 שחקנים, אני לא יודע מה עם בן בסט, שהם כבר חגגו יום הולדת 30, יש כאלה חגגו 31, 32, יש 35, זה, אם יש לך 11 שחקנים שבטוטל שלהם בבני 350, זה מאוד מאוד מדהיג. רגע, ובעיקר בהגנה, לויטה בן 35, מלול בן 32, לא הייתה וקפי שהבאת אותו שבמרכז ההגנה 31, הוא אבא עוד ילד שם 29, אבל יש שם את משפטי בן 31, וסירושטיין, אני לא יודע אם הוא נשאר, בן 32, גל הראל, ממן, נס זמיר, אלון תורג'מן, אולי עדן בן בסד.
רגע, אז מה אתה אומר, מוטי?
שזה יותר מדי
רגע,
מבוגר.
יואב, אנחנו לא הולכים לבית קטנים עדיין, יש לנו, קודם כל זה הרבה ניסיון, ואת כל השחקנים שהבאנו, זה נכון מה שאתה אומר, אז איזנו עם שחקנים מאוד צעירים, שטובים, גם תורה וגם...
רגע, שחררת שלושה ילדים, החזרת למכבי תל אביב,
תן לי להשחיל מילה.
כן, כן.
אתה מבין? אני אומר שהבאנו שלושה צעירים שיהיו בסגל, כמו בושנה, כמו איתי בוגנים וכמו רעוף, שיש להם עדיין גיל נוער, והבאנו זרים צעירים, אוסבול בן 24-5, ותורה שהוא שחקן צעיר. בגדול מנסים למצוא את האיזון, אז זה לא כולם מבוגרים. אתה יודע, כולם ילדים זה לא טוב, וכולם מבוגרים, אני מסכים איתך.
תראה, הקו האחורי שלך הוא מבוגרים.
מוטי, אני רוצה להגיד לך משהו, מוטי, ושאלישה התייחס. תראה, היום, אתה יודע, אורך חיים של מאמן זה לפי התוצאה של שני המשחקים האחרונים. אומר אלישע לוי, אני רוצה שיהיו לי 10, 12, 13 שחקנים מנוסים, עריות, שיודעים מה זה כדורגל ומה זה מאבקים. אותי לא מעניין עכשיו לבנות. זה נכון שהוא הביא 2-3 צעירים, אבל הם מושאלים, אחד ממכבי חיפה, אחד מזה. בסוף, מוטי, אלישע מסתכל על התפקיד שלו ועל ההישג בעונה הקרובה. השאלה שאני רוצה לשאול אותך, האם הסגל הזה שמדבר עליו מוטי, שהם חטיארים, יכול להביא פלייאוף עליון?
קודם כל, אנחנו רוצים להביא פלייאוף עליון בסרוש, כמו שאני מניח עוד, אתה יודע, יש עוד קבוצות שיגידו כך, אבל מה שקובע, כמו שאמרת יוני, זה משחק של תוצאות, וכדי להביא תוצאות צריך תמיד איזון. אתה יודע, ילדים לבד זה בסלט, זה ממש לא טוב, ואני אומר לך מניסיון, וגם לא מבוגרים, לכן תמיד המיקס הוא מאוד 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 חשוב. מה עוד שהיום, אתה יודע שהיום כולם מקצוענים, שומרים על עצמם, ושחקן בן 30, אני לא רואה אותו, זה מאוד אינדיבידואלי, ואלה אנשים בשיא הכוח שלהם, 28, 29, 30, זה אנשים בשיא הכוח שלהם. לכן, אבל באמת, כפי שאתה אומר יוני, מה אנחנו נמדד בתוצאות, אני כן חושב תמיד, וזה לא משנה, למרות שאמרת דבר מאוד נכון, שבליגה שלנו מאמן לא מחזיק כמה חודשים, אבל זה לא מה שמטריד אותי באמת. אני כן חושב על האגודה, לכן אני מאוד אשמח אם הצעירים האלה כן ישתלבו. אנחנו רואים לפי משחקי ההכנה שהם כן יש להם מה לתרום. ובאמת שנציג קבוצה שתהיה רעננה מבחינת הכדורגל, שתחק כדורגל חיובי.
משחקי ההכנה? כמה משחקי ההכנה עשית, אלישה? כמה משחקים? המשחק עם הנורטוזיס?
ארבעה משחקים.
נגד קבוצות ישראליות?
לצערנו המחנה אימון בוטל, ועשינו ארבעה משחקים בארץ. שהצלחנו לעשות ארבעה משחקים.
אוקיי.
אמנם נגד קבוצות בליגה השנייה, אבל המבחן שלנו יהיה מעכשיו בטוטו, אתה יודע, זה
חדרה בשבת, סכנין ביום שלישי.
כן.
תגיד לי, אלישה, מוטי ומת ויוני, הוציאו לך הצהרה, אתה יודע שאתה הולך על אירופה כמו שיואב אומר, או שאתה עכשיו רוצה עוד פעם עוד איזה עונה שבאמת מאבק על פלייאוף עליון, כי יש לך באמת קבוצה על פי מה שעשיתם ומה שיוני אמר בתחילת הרעיון, יש לך קבוצה למאבק על מקום 4-5
חד משמעית.
אנחנו נעשה הכל לשאוף קודם כל להיכנס לפלייאוף, בדרך כלל
אנחנו משלים,
ואנחנו אין לנו הרבה, לא באמת, אבל רון, אין לנו הרבה להביא, חסר לנו עוד קשר אחד, אולי עוד שחקן, אבל אנחנו רוצים להיכנס לפלייאוף. לפלייאוף זה 1-6 כבר.
לא, לא. 4-5, באמת, שלא יתרכזו. בוא נע, הוא זרק שם ים כסף השנה.
אתה יודע, לדבר סתם זה לא התחום שלי. אני לאט לאט.
החלפת את שני השוערים? גם בוריץ' שלח וגם רן קדו שלח, ובאו לויטה ובומשטיין מהפועל רמת גן?
נכון, יש לנו שני שערים...
בלומשטיין זה מהגשה של בלומפילד, אתה זוכר?
לא, זה בלומשטיין.
זה יותר נוח.
מנוסה, מוכח, וטל הוא שוב שוער עם ניסיון בליגה השנייה, ואני חושב שבעמדה הזו אנחנו פיקס.
תגיד לי, אלישה, הייתה טלטלה בהפועל חיפה עם כל הסיפור עם המנכ״ל. זה השפיע? זה משפיע? זה עלול להיות תירוץ בשבילכם?
לא, אין שום תירוץ, אתם מחכים להערכה המשפטית שתחליט בעניין, אבל אנחנו מזמן כבר יש לנו מנכ״ל אחר, ואנחנו עושים כל מה שצריך כדי שתהיה להפועל חיפה באמת קבוצה טובה. זה מה שמנחה אותנו כל הזמן.
עכשיו אבל אתה מרגיש הקלה אחרי שיואב חזר לעשות.
חבר'ה, בואו באמת נשחרר אותו, אנחנו מקרצצים לו.
למה? יש לו אימון? משחק?
לא, אבל אתה יודע, לא נוציא ממנו, אנחנו מכירים אותו, לא נוציא ממנו, אז בואו נתקדם קצת.
למה? אני דיברתי על כל חופשי.
לא, אני רוצה כותרת, פיצוץ, הולכים
מקום. אליפות, הוא רוצה שתגיד.
מה שנקרא, יואב, אני רציתי שתגיד, יואב, אל תדאג, שנה הבאה לוקחים אותך.
לא, רק שיגיד, נסיים לפני מכבי חיפה.
לא, זה לא, אני ריאלי, זה לא.
אבל לא, יואב, אבל להיאבק עם מכבי חיפה.
יואב אוהב את הקטע של, אתה יודע, הטורנירים האירופיים, המפעלים האירופיים.
אם וזה... אלישה מביא פלייאוף עליון, הוא הצליח, בלי צחוק עכשיו, קופמן.
הרי, פלייאוף יוני, עליון, אבל, הצלחה אבל, גדולה. אבל במהלך העונה אתה תגיד שאם הוא לא מביא מקום ארבע.
לא נכון, אלישה מאמן מעולה, אלישה הכין את הפועל באר שבע לברק בחר, ואלישה מאמן מעולה, לקח שתי אליפויות במכבי חיפה.
יאללה, רון, אני מסמיק, יאללה, רון.
זהו, בדיוק. אלישה מאמן מעולה.
אלישה, היום היינו נחמדים.
אלישה, שיהיה בהצלחה.
שיהיה בהצלחה, אלישה. היום היינו נחמדים.
באנו בטוב.
אני רק רוצה באמת...
אתה תזמית לא טובה, אתה תמיד נחמד.
על הכיפה. יאללה, ביי. אני רוצה רק באמת, בדקה שנשארה לנו הציום התוכנית,
הציום
השעה? לספר רק שבית הדין העליון קיבל את הרהורה של איקסל. נרחיב על זה בשעה הבאה. בסך הכל מה שצריכים לעשות עד ה-1 באוגוסט, להביא ערבויות.
להביא 2 מיליון שקל.
להביא 2 מיליון שקל, הפועל פתח תקווה עדיין מאוכזבת, עדיין בליגה.
שיקחו ממוטי, בקטנה,
כן, בקטנה.
אנחנו עדיין עם כדורגל ישראלי. שרון מימר, מאמן בני סכנין. אהלן, ערב טוב.
ערב טוב.
תשמע, רמת הציפיות עולה. אמנם מכרתם את חלילה, כי זה בסך הכל היה על השולחן כבר הרבה לפני שבאת למועדון, אבל התחזקתם יפה.
כן, קודם כל לגבי חלילה, אני חושב שתמיד זה כיף לראות שחקנים מתקדמים והולכים לקבוצות יותר גדולות, וזה חשוב למועדון.
איזה כיף, כיף, ששחקן כזה עוזב אותך. זה כיף.
לא, דווקא לא, כיף לראות
את התקדמות. די, נו, אבל שרון, אתה יש לך, אתה יודע, אתה אומר מה, פי ולבך שווים, פיך ולבך שווים, תגיד, זה אבדה, הבאת לו תחליף לדעתך?
מה, הוא הביא ארבעה תחליפים, הוא הביא ברזילאי, אחד מגנה, אחד מסורינם, ואחד שנולד בצרפת. זה
אתה מבין? ואנחנו לא יודעים כלום עליהם.
התקפה אוניברסלית יש לו.
מוטי כהרגלו בא מוכן, קודם כל עושה מהשחקן טוב, אנחנו שמחים באמת, בלב שלם, ששחקן מתקדם לקבוצה גדולה, כי אנחנו בכל זאת סכנין היא לא בממדים של מכבי תל אביב ולא מכבי חיפה, ואם יש שחקנים שיכולים להתקדם קדימה נפרגן להם בכיף. הבאנו
זה יפה שרון, זה יפה שרון, אבל אני אומר עוד פעם, בוא נדבר על הברזילאי, כי באמת אומרים כל הזמן ברזילאי, ברזילאי, שוכחים שזו מדינה של 220 מיליון אזרחים, וברזילאי זה אחד מהם. השאלה אם הוא שחק באמת בליגה ראשונה בברזיל, או שבאמת הוא אחד מ...
אני חדד את זה טיפה.
10 מיליון שחקנים שרשומים שם.
אני חדד את זה. שרון, כשאני מסתכל על כרטיס הביקור של הברזילאי, אני לא מצליח להבין למה הבאת אותו, אבל זה לפי הכרטיס ביקור. יש לך בטח סיבות אחרות שהבאת אותו. בכל זאת,
לא בגלל שהוא ברזילאי.
24, לא, כמות החלוץ שהוא כבש ב-24, זה 5-6 שנים שהוא משחק,
כמה שערים הוא כבר עד היום?
7 שערים, כל הקריירה, בכל המסגרות.
כולל נוער ונערים.
לא, בברזיל.
בסוף, יכול להיות שככלל הוא בלם.
יכול להיות בכלל שהוא לא כדורגלן.
אנחנו החלפנו השנה 5 זרים, לצערי, כי אני מאוד לא אוהב את זה, קשה מאוד לשנות קבוצה. החלפנו 15 שחקנים בכללי ו5 זרים מתוכם, ומאוד קשה, במיוחד בתקופה של קורונה, להביא...
אבל מה הוא עשה הבחור הזה? שרון, מה הוא עשה הבחור הזה? איפה היה קודם?
מתוך 5 זרים הבאתי 4 שהם מוכחים ועברו באמת הרבה בכדורגל, והשחקן הזה, ביכולות שלו, בפוטנציאל שלו, אני חושב שהוא יכול לבוא לליגה הישראלית.
אבל איפה הוא שיחק?
הוא לא יצא מברזיל אף פעם.
ליגה ראשונה, שנייה ושלישית.
ליגה ראשונה באיזה? ליגה ראשונה שיחק או היה רשום?
עוד פעם, שיחק לא באופן מרציף, אבל הוא עדיין שחקן צעיר, וליגה שנייה בברזיל היא ליגה ברמה מאוד גבוהה.
אני רוצה לשאול לך שאלה,
שנייה. כמה שילמתם עליו?
לא שילמנו, כל השחקנים שהבאנו הם שחקנים חופשיים.
זאת אומרת שלא היה ביקוש לסחורה.
אני רוצה שתגיד לנו עכשיו, דקה לפני שריקת העונה, שריקת הפתיחה של העונה, הברזילאי זה בחירה שלך?
כל שחקן שהגיע לסכנין השנה הוא בחירה שלי, כמובן בשיתוף פעולה מלא עם ההנהלה, אף אחד לא הגיע...
שחקן של אבו יונס, יוני.
לא, אבל אתה יודע, אבו יונס זכותו להביא, וצריך המאמן לתת אוקיי לרכש. אתה נתת אוקיי לברזילאי, שאני יודע איך נתייחס לזה במהלך העונה.
אני חושב שהייתי ברור בכל אורך הדרך. כל השחקנים מבחינה מקצועית עברו אישור שלי. אוקיי, עכשיו לגבי הברזילאי, אני חייב להגיד לכם, שנה שעברה לי אותו דבר, אותם סימני שאלה לגבי גוסטבו מרמנטיני, אמרו לי, הוא הגיע מארמניה, ליגה חלשה, חבל להביא אותו, וכמו שאתם יודעים, הוא עשה עונה מצוינת, וגם קבוצות גדולות רצו לקנות אותו מחדרה, ככה שלא תמיד צריך ללכת אלא, לא כולם רוצה זהב, מה שנקרא, לפעמים צריך לחפור מתחת לפני...
מה היעדים שלכם? מה, שרון, אתה יודע שבסכנין... אם יש מועדון בארץ שאין לו סבלנות, למאמן זה סכנין. מה היעדים שלך ומה מצפים ממך ומה אתה חושב שהסגל הזה יכול להביא לך?
אני חושב שאם אנחנו נביא עוד שחקן שניים לדעתי במקומות שאנחנו צריכים, יש לנו סגל מספיק חזק כדי להתמודד על פלייאוף עליון.
באמת?
ומבחינתי זה היעד של הקבוצה. כן?
פלייאוף עליון.
לא מדאיג אותך שאתה מביא שחקן מגנה והוא כבר שיחק ב5 מדינות? אני לא מדבר על קבוצות כבר, על 5 מדינות. אם הוא היה כזה תותח, היו חוטפים אותו באחת המדינות האלה.
קודם כל, אני אזכיר לך שאנחנו ישראל הקטנה, ולא רצים לפה מאיטליה ומאנגליה ומספרד שחקנים. אנחנו צריכים למצוא סוג של מציאות. הבאת זרים זה לא מדע מדויק, יש הרבה סיכונים, אבל אם עובדים קשה בדרך כלל גם מצליחים. אם תיקח את חדרה כדוגמה, נשארו שם ארבעה זרים משנה שעברה, ששלושה מתוכם אני הבאתי בעונה שעברה, ועצם זה שהם נשארו, אז הצלחה גדולה, כי קבוצה שממשיכה עם הזרים שלה, זה אומר שבאמת יש להם השפעה טובה. נקווה שגם בסכנין הזרים ידבקו, אני מאוד מאמין בהם.
ראית את המשחק של נגיד אלוף האלופים עכשיו, מכבי חיפה נגד מכבי תל אביב. אם נגיד, לצורך הסטטיסטיקה רק, מכבי חיפה זה 10 ומכבי תל אביב ברגע הזה זה 9, איפה אתם מ-1 עד 10?
סימן שאלה גדול, כמו שאמרתי, הבאנו 12-13 שחקנים חדשים, אנחנו מתחילים רק לחבר אותם, זה לא דבר קל, כי קבוצה חדשה לוקח לה, אתה יודע, זמן להתחבר, להבין אחד את השני. עשינו, אנחנו היום חזרנו ממחנה אימונים מצוין, באמת מאוד נהניתי, שחקנים שם למדו, התקדמו, עבדו קשה, ואני מאמין שהקבוצה היא תלך לכיוון חיובי.
הבאת השחקן שתמיד רצית לאמן.
את מי מהם?
ניר לקס מרומניה.
ניר לקס, אחלה, ניר בחור מדהים.
אתה יודע שניר לקס, שרון, ניר לקס, שאני נחשפתי אליו, הוא היה בקריית שמונה, אם אני לא טועה לו מספר 12 על הגב, ראית אותו בקריית שמונה, אז מוטי אימן שם, מוטי וניר.
ניר לקס היה בקריית שמונה? אתה מחליף אותו עם מישהו. כי אני לא חושב
ש... קופמן היה בשלושה משחקי כדורגל בחיים שלו.
אני לא חושב שניר לקס היה בקריית שמונה.
והוא זוכר, תאמין לי.
הוא לא היה בקריית שמונה?
לא, אני חושב שלא.
מי זה היה אז 12?
גם לדעתי הוא לא היה, גם לדעתי.
אז שחקן אחר שפשוט איזי אמר לי.
הוא היה בסכנין,
הוא היה בקדנציה קודמת.
אני זוכר, היה לי שחקן שאיזי אמר לי, בחצית הוא אמר לי, שנה הבאה הוא בא לברקוזן.
מספר 12?
מספר 12 על הגב. באר שבע הובילו כבר 2-0. אתה מבין, הוא אמר לי, שנה הבאה, שנה הבאה הוא בבייר לברקוזן.
תגיד לי, אבל מה שטוב לך, שאתה פותח את העונה עם משחק הכי קל שיכול להיות בליגה.
בוא נגיד, שאתה מסתכל על המשחק הראשון, אני מסתכל על הארבעה הראשונים, קיבלנו אתגר לא קטן, את מכבי תל אביב בבית, מכבי חיפה חוץ.
הכי טוב מכבי תל אביב כפי שהם נראים. מה קרה לך?
זה מה שאמרתי, משחק קל.
רגע.
כל הקבוצות שבאירופה אנחנו פותחים איתם.
רגע, קודם כל הם לא באירופה, הם באסיה. אף אחד עוד לא הגיע לאירופה.
אבל במפעלים האירופאים.
במפעלים האירופאים, אבל אנחנו באסיאתי עדיין. בכל מקרה, לקבל את מכבי כפי שהיא נראית עכשיו, אני מאמין שמאמין, בלי מושג אני מאמין, שיחזקו את הקבוצה, אבל לקבל אותה עכשיו כפי שהיא נראית, זה לחם.
הוא אמר לך, מוטי, משחק הכי קל.
אף רגע נתון אפשר לזלזל במכבי תל אביב, או במכבי חיפה, או בבאר שבע, עם התקציבים שלהם והפקנים שלהם.
התקציב, הרואה חשבון לא בהרכב, שרון.
לא, עדיין יש שם שחקנים מהרמה הכי גבוהה.
אני ראיתי אותם, ראיתם גם באירופה 0-0, וגם ראיתם עכשיו ב-0-2 מול חיפה, שהיה צריך להיות 4-5.
זה לא מדד.
וחיפה לא בכושר עוד. וחיפה עוד לא בכושר משחק.
זה לא אומר כלום, בליגה זה עולם אחר, ואני חושב שהם קבוצה חזקה, ויהיה לנו אתגר מאוד גדול.
אני שמח שאתה עושה הכנות לאבו יונס, היה באמת...
יש לו כבר ניצחון אחד גדול, אתה יודע, הפועל ניקוסיה, הוא ניצח אותם עכשיו בהכנה.
גם הם בבעיה דרך אגב. גם הם בבעיה, הפועל ניקוסיה, כן. השנה הם לא הביאו 43 שחקנים. הם מביאים קודם כל 43-44, ואז מתחילים לזרוק. אתה מבין?
תגיד לי שרון, ויתרת על אלי אוטמן?
האמת שמבחינה מקצועית חשבתי שאנחנו צריכים לרענן את השורות שם ולהביא שחקן יותר צעיר שם, והבאתנו שחקן זר שבינתיים באמת מראה סימנים טובים. ואלי אוטמן, הייתה לי שיחה איתו, חשבתי שברגע שהוא לא יפון והמעמד שלו יפגע, זה לא נכון לא לו ולא לקבוצה שישאר, כי זה לא יצא לא טוב ולא לקבוצה טוב, והתקדמנו קדימה, והיה לי התחבר לקבוצה אחרת, ואני מאחל לו באמת...
לאיזה קבוצה?
קלנסו, אם אני לא טועה, קלנסו.
תגיד לי, מה עם סארי פלח?
סארי פלח גם כן סיים את דרכו בסכנין, אני לא יודע האמת בדיוק איפה הוא התחבר.
אתה יודע שהוא התחיל סארי פלח? שהוא התחיל?
במכבי חיפה.
כן, דיברו עליו בתור הדבר הבא.
נכון.
אתה הבין?
כבר היה בדרך לאיטליה.
היה לי ויכוחים עם יוני.
לא,
אבל
סארי פלח... סארי פלח סבק פציעה, חבר'ה.
נכון?
פציעה רצינית.
כן.
נכון. שרון, טוב, קבענו לך באמת, בוא נאמר, פלייאוף עליון.
אם שניים, לא, הוא אמר, במידה והוא יביא שניים, שלושה שחקנים במקומות הנכונים,
כן,
הוא
בהחלט יכול להיאבק
על הפלייאוף העליון.
אני רק מזכיר לך שפתיחת העונה של סכנין בעונה שעברה, בגלל זה הביאו אותך, הייתה מזעזעת, אבל
עם
שוב...
עם ניסו אביטן.
עם ניסו, אביטן, כן. ובאמת החבר'ה, אתה יודע, באמת אבו יונס ולהקתו ודוחי.
חסרי סבלנות.
חסרי סבלנות. תתחיל לנצח מהמחזורים הראשונים. מכבי חיפה
יש לו נוף הגליל בשבת.
נוף הגליל, נוף הגליל. בוא נתגיד להם משהו.
זה יופי של נוף.
אם אתה, בוא נעים, לנוף הגליל אתה לא נותן בראש, בחייך, אני לא רוצה שאבו יונס יתפרע שם, ועוד פעם שומרים בעניינים בבלגן.
אנחנו עובדים קשה ומקווים לטוב, זו הנוסחה.
אה, הבנתי. טוב, אני לא חושב שהוא מבין את המילים האלה בעברית, אבו יונס, למרות שהוא בלשן, אבל לכיפק.
שרון, שיהיה בהצלחה, שרון,
תצליח.
תודה רבה.
אנחנו עכשיו עם יניר ינגה מוואלה, יגנה, מוואלה, סליחה. אהלן, ערב טוב.
ערב טוב.
רז רחמים, מי שהשוער שלישי של הפועל באר שבע בעונה שעברה, נעצר על ידי צוות חקירה של משטרת ישראל, על פי הפרסומים ניהלו חקירה סמויה שערכה זמן, הוא נעצר גם ב-7 ביולי ושוחרר, ואתמול נעצר שוב, והיום בית המשפט העריך את מעצרו ב-6 ימים. מה אתה יכול לספר לנו?
קודם כל דייקת בפרטים, הוא נעצר לפני כשבועיים, אני טועה, הוא לא נעצר, הוא עוכב לחקירה. ולפי מה שאנחנו מבינים בחקירה היא כלל לא על, או לפי מה שעורכי דינו טוענים, כלל לא עולתה הטענה בפניו שהוא שכר בסמים, לא הותקה בו האשמה, החשד הזה שהוא שוכר בסמים. נעצרים איתו עוד מספר אנשים מהעיר באר שבע, הוא משוחרר לאחר החקירה הזאת שבה הוא לעוקב, ואתמול הוא נעצר...
תרגיל שנה א' למתחילים בחקירות.
רגע יוני, אבל יש פה דבר אחד, יניר, הוא נעצר הפעם אחרי שבבית המשפט ניתן, שוב, על פי הפרסומים, שהוא מחר חומר החשוד כסם לסוכן סמוי של המשטרה, בתועד.
כן, אני אגיד לך למה אני קצת ספקן בסיפור הזה, כי נכון, החשד הוא חמור מאוד וצריכים לברר אותו וכדומה. אבל צריך להגיד, במשך שבועיים הוא היה משוחרר, כלומר, החשדות נגדו...
משוחרר ועקבו אחריו, הקליטו אותו ושמעו אותו.
בדיוק, כלומר, החשדות נגדו עלו רק בימים האחרונים.
כן, הפילו אותו בפח, תרגיל על בחקירה.
מעדויות של אנשים שהיו אותו. אני לא בטוח שהוא הגורם המרכזי וה...
אבל זה לא, אבל יניר, שוב, אנחנו, אני פשוט מצטט לך מתוך מה שנאמר בבית משפט, אני לא אומר שהוא ראש הכנופיה, ראש ארגון פשע.
לא, כמובן שמדובר במורים.
אם מעצרו ערך בשישה ימים,
ורגע,
ומה שנאמר, מה שאמר התובע בבית המשפט, שהוא סוכן סמוי של המשטרה.
אז אמר התובע, אמר התובע.
לא, לא, לא.
כמה דברים אמרו אותו?
הארכת מעצר, הארכת מעצר לתשעה ימים, זה המון.
זה לא סתם, הוא לא סתם אמר.
כשהשופט רואה את החומרים בפניו, את החומר הסודי, והוא רואה את הדברים שחוקרי אמר נגב נותנים לו, והוא מתרשם שיש חשד, שיש מעל לספק סביר שהוא עשה את המעשים האלה. שישה ימים זה המון.
אתה יודע, בעבירות כאלה, אם יש הקלטות ויש צילומים, וכמו שקופמן אמר, סוכן סמוי, סוכן משטרתי, וזה, לא צריך שישה ימים, שלושה ימים אפשר להגיש כתב אישום במקרה כזה. זה עבירת סמים.
לא, לא, יוני, רצה. אבל אם הוא נעצר, אם השופט אישר מעצר של עוד שישה ימים, זה משהו רציני. לא עוצרים כל אחד לשישה
לא,
ימים.
זה לא בהכרח.
בוא נסכם שזה פרשה רצינית.
זה לא בהכרח רציני, מוטי.
שישה ימים ששופט מאשר?
לא, זה לא בהכרח רציני, זה יכול להיות שהחשוד לא משתף פעולה, זה יכול להיות שמנסים לשו...
אבל הטענה היא...
יכול להיות שגם המשטרה מנסה
יניר
מעריכה את מעצרו, גם לגרום לאנשים אחרים לדבר, ואז להבין מי עשה מה.
כן, אבל יניר, האם זה נכון שבבית המשפט נאמר עליו, לכאורה אני אומר, שהוא זה שמחר לסוכן סמוי בעשרות אלפי שקלים את הסם?
חומר החשוד כסם.
או חומר החשוד כסם.
החשד של המשטרה הוא שהוא שכר בסמים, כן. צריך להגיד עוד משהו בפרשה.
היית בבית המשפט, יניר?
כן, אני...
ראית את אחיו?
את אחי אבא שלו, את רז.
את רז. רז הוא החשוד.
את אסי.
את אסי, ראית?
כשאנחנו באנו לכניסה לבית משפט, הודיעו לנו המאבטחים של בית משפט שהדיון הוא בצלתיים סגורות. רק לאחר מכן, שהיינו מחוץ לאולם, התברר לנו שהשופט החליט לא לעשות את הדיון בצלתיים סגורות, שזה גם החלטה מעניינת של השופט. למרות שעורכי הדין של רחמים ביקשו שיש צו איסור פרסום על שמו, השופט לא מקבל את זה.
הצו שהם ביקשו, אתה יודע, כבר אתמול בלילה אחרי הפרסום, אם אני לא טועה, בחדשות 12 ובוויינט,
בחצות 13, אני חושב.
13, בכל מקרה.
פרסום בלעדי.
זה גם במדינת הוואטסאפ, תוך שנייה כולם יודעים.
תוך שנייה, לא שנייה וחצי, אבל תוך 47 שניות, קיבלתי כבר ספקולטיבית בלבד, בין השאר גם את שמו. אתה מבין? באמת, בלי לעשות כלום.
זה רץ בין שעתות. אין כבר הצו איסור פרסום הזה, שכולם יודעים כבר במי מדובר, צריך לראות מה עושים עם זה. צריך להגיד למען האמת, אתה קיבלת אחרי...
אבל צו איסור פרסום יש לו משמעות. אני קיבלתי עד שאושר הצו לפחות 50 וואטסאפים, מי זה, מי זה, מי זה, לא כולם יודעים.
זה הכל? 50?
50.
אתה בירידה, יוני?
נו, מה לעשות? פעם הייתי פירמה, פעם הייתי משהו, היום אני כלום.
מה יש ליד הבית שלו? איזה להקה של חיות?
ראית את התמונות עכשיו?
צריך להגיד את האמת, אם היינו שואלים מישהו שלא מתעניין בכדורגל ועוקב הדוק, אני למשל כן, אבל אנשים אחרים שלא רואים כדורגל, אז השם הזה לא כל כך אומר.
נכון, נכון מאוד.
לא.
נכון מאוד.
יני, עוד שאלה אחת.
והרבה לא ידעו מי זה.
כן, אבל עוד שאלה אחת. עכשיו זה כבר פרסום, זה כבר פורסם.
נכון.
אבל באמת, במשפחתו של רז, הוריו, אסי ואימו, פשוט פרסמו תגובה לקונית, הוא נקלע למקום הלא נכון, בזמן הלא נכון. זו התגובה של המשפחה.
נכון.
מה שהם דיברו עם פרקליטו.
אבל רון, צריך להגיד עוד משהו. אתה שומע גם בשיחות אחרות שאנחנו היינו בבית משפט ושומעים שם את האנשים, אני גם שומע את זה מאוד אנשים. כלומר, הבן אדם היה בזמן הלא נכון עם האנשים הלא נכונים גם. כלומר, מדברים פה על השפעה חברתית אולי שהייתה במקום, או משהו כזה, אבל אחרי שאתה רואה את החלטת השופט, היא נוקבת.
יניר, המון המון תודה.
תודה רבה לכם.
אנחנו עכשיו עם הטור של דני.
ועכשיו, הטור של דבורין.
קצת מפתיע שיותר מדי אנשים הופתעו מזכייתה של אבישג סמברג במדליית הרד האולימפית. הרי ב-2020 היא הוכתרה כאלופת אירופה בטקוונדו, ומכאן שאך טבעי היה כן לראות בה מועמדת לעלות על הפודיום בטוקיו. אבל כנראה שמעטים מתעניינים בטקוונדו. לפיכך, הצלחתה של אבישג הייתה עבור רבים מאוד בבחינת סנסציה עולמית. היא עצמה דווקא כיוונה להכי גבוה שאפשר, וייתכן שהדבר יעלה בידיה וברגלה הבועטת בעוד 3 שנים במשחקים האולימפיים בפריז. אבישג רק בת 19, ללמדנו שבספורט צעיר או מבוגר הם עניין יחסי בלבד. אצלנו בכדורגל פעמים רבות שחקן בן 20 הוא עדיין צעיר. במקרים אחרים אפילו נחשב צעיר מדי. באה לוחמת הטקוונדו והוכיחה שבאמת כנראה הכל יחסי. כאשר היא עלתה לפודיום בטוקיו, שאלתי עצמי מדוע הכישרון והיכולת להצליח אינם מורגשים אצלנו גם בכדורגל. מדוע מכבי חיפה סיימה את חלקה כבר במכשול הראשון שבו נתקלה במוקדמות ליגת האלופות? או מדוע הנבחרת הלאומית לא הגיעה לטורניר הגמר של היורו, בעוד שנבחרת מקדוניה הצפונית הגיעה אליו? דווקא הצלחתה של אבישג צריכה להדאיג את תועדי הכדורגל. שנים רבות מאוד הם מצפים לכך שהקבוצות ישפרו את איכותן, ושהנבחרת תגיע לטורניר גדול לראשונה מאז 1976, שבה השתתפה הנבחרת במשחקים האולימפיים בקנדה. האם המאמנים שלנו אינם טובים דיים? האם הם עסוקים מדי בטקטיקה? האם הם מטפחים מספיק את יכולותיו האישיות של הכדורגלן? טוב יעשה הכדורגל בישראל אם יתעורר וילמד מהחריצות, מההשקעה ומנחישותה של אבישג. אולי אז יוכל סוף סוף גם ענף הספורט הפופולרי ביותר במדינה להתקדם ולהצליח.
הטור של דבורין, גם בדיגיטל של 103 FM.
שלמה וייס, וואלה, אהלן, ערב טוב. מכבי חיפה, נראתה טוב הרבה יותר מול מכבי תל אביב מאשר במשחקיה בליגת האלופות, במוקדמות ליגת האלופות ובליגה האזורית, הקונפרנס ליג. מה אומרים שם?
כן, אין ספק, זה המשחק הראשון שמכבי חיפה באמת נראתה עדיין לא כמו שהם רוצים לראות, אבל קרוב מתחיל לראות כמו קבוצה. אין ספק, הם תולים את זה בעיקר בכושר, ותולים את זה גם בזה שזה היה מול מכבי תל אביב, הייתה מוטיבציה מיוחדת, אפילו אקסה, ושחקנים הבינו שאחרי הכישלון, צריך להגיד את האמת, כישלון נגד קיירת, אז חייבים לפתות את הקהל לפחות בניצחון למכבי תל אביב, אבל מכבי חיפה מצפה מאוד.
וצריך להגיד גם ש... ברק בחר לא עשה חוכמות, ושחק עם ארבעה בהגנה, ועם שון גולדברג בספסל, ושם את השחקנים הטובים שלו גם בחוליית הקישור, למעט חזיזה שלא יוכל לשחק, כל הקבוצה, הרכב הכי חזק, בלי הרבה, אתה יודע, שטיקים ומיקים וזה.
נלמדו לקחי קיירת, נכון?
לא,
זה מה שאתה מתכוון.
אם אתם זוכרים שאחרי המשחק אמרנו שמול קיירת, אז אמרתי לכם שלמרות שברק בחר משדר כלפי חוץ שזה בסדר, הוא נסה להחליק את זה, אני אומר מתוך הצוות אומרים שהוא גם מבין שהוא טעה והוא לוקח את זה קשה גם על עצמו, אז כן, נלמדו הלקחים, אין ספק, גם משחק נגד הגיאורגים, במיוחד נגד מכבי תל אביב, חוזרים לבסיס, חוזרים למה שהולך, וכמו שאמרת, לא נתנו מנוחה לאף אחד.
זאת תהיה גם התמונה במשחק.
חוץ מרודריגז.
זאת תהיה התמונה גם בגומלין נגד טביליסי?
לא, גם חזיזה חוזר.
לא, צריך להגיד, אבו פאני ואלי מוחמד לא יכולים לצחק.
לא יכולים לצחק.
מי שיהיה בקישור זה יהיה חוסר רודריגז. כמובן שחזיזה חוזר, השאלה עכשיו, שתי העמדות שפתוחות בעיקר זה מי הקשר שישחק ליד רודריגז. ברק בחר לא תרגל, אבל הערכתי זה יהיה מאור לוי הצעיר. ובחוד, אם דין דוד ששחק כנף לא ישחק, חזיזה ישחק שם. והשאלה אם בחוד זה יהיה בן סער או שדוניו או דין דוד.
כן, השאלה של מוטי זה נטע לוי, אופרי ארד, אלי מוחמד ומוחמד אבו פאני. אלה ארבעה שחקני הרכב אולטימטיים.
שלא ישחקו.
שלא ישחקו, ולכן, כל, אתה יודע, יש סגל מאוד 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 רחב. השקיעו 4 מיליון יורו כדי לעשות משהו במוקדמות ליגת האלופות, ועשו קרנק בפיטה. ובסוף זה נשאר, אתה יודע, לדבר על מי יכול לשחק. יש לברק בחר ספסל מהטובים שיש בליגה הישראלית.
חד משמעית, אפילו במשחק עם מכבי תל אביב ראית שיובל אשכנזי שלפני שנתיים היה אחד מתגליות העונה ושחקן אדיר עם נתונים אדירים, אפילו לא התחמם. אז זה אומר הכל על הסגל הגדול של מכבי חיפה, וצריך לזכור שבחוץ, בכלל מחוץ הסגל, מחוץ התוכניות, יש שחקנים כמו מוחמד עוואד וטלב טוואטחה שכמעט בכל קבוצה אחרת בליגת העל היום יקחו אותם, יחטפו אותם. אז אין ספק שברק בחר אין תירוצים, יש לו סגל אדיר, הוא יודע לנהל את הסגל, אנחנו רואים את זה גם אחרי המפלה מול קיירת, הם התאוששו מהר. יש סגל אדיר, אין תירוצים, מכבי חיפה חייבת לעבור.
וייס, ראינו שם את הצילומים מהתגרה של אוהדי חיפה ואוהדי מכבי תל אביב, ושוטר גם נפצע שם, 5 אנשים נעצרו. מה התקדם איתם? הובאו בפני שופט? מה אמר בית המשפט?
כן, היו שתי תגרות. אחת מהן בעצם אוהדי מכבי תל אביב ערבו לאוטובוס הסעה של אוהדים שמכבי חיפה מהדרום.
של ילדים.
אגב, אוטובוס שהביא ילדים.
ילדים.
אז ערבו בנתניה, ובאמת ראינו גם את הוידאו כולם, וזה היה מזעזע לראות את זה. והתגרה השנייה הייתה שאוהדי מכבי חיפה, זה ראינו וידאו, אבל זה מה שהבנו במשטרה, אוהדי מכבי חיפה תקפו אוטובוס של אוהדי מכבי תל אביב, כנראה של אולטראז מדברים על זה, אבל בסמוך לאצטדיון סמי עופר, שזה עוד מחזה מגעיל ועוד דברים. אני מבין שעוקבו אנשים, יוחקו מהמגרשים אותם אנשים, אבל כמו שאנחנו יודעים, לא עושים עם זה יותר מדי, אין הרתעה פה, אין...
לא, תראה, אם... במכבי חיפה יש מדיניות. אם הארבעה, חמישה אוהדים האלו יובאו בפני שופט, יוגש נגדם כתב אישום, והם יורשעו בתקיפה הזאת, המנוי שלהם ישלל. לא ייתנו להם להיכנס.
למרות שלא שמענו אותם מגיבים.
מכבי חיפה זה לא משטרה פרטית. מכבי חיפה יכולה לעשות מה שעושה מועדון. המשטרה איפה?
לא, רשות שופטת איפה? יש מעצרים, מה אתה רוצה?
בוא נראה.
מה אתה רוצה שיעצרו את כל
השכונה?
בוא נראה באמת כיצד יפעלו בקטע הזה. וייס, המון תודה.
תודה, ביי ביי.
רוני דניאל הלך אתמול לעולמו. הלווייתו אגב תהיה מחר בשעה חמש. ביום חמישי, סליחה, ביום חמישי בשעה חמש בבית העלמין קריית שאול. אנחנו פונים עכשיו למוישה לוויינקרנץ, בעבר מאמן הפועל תל אביב, קבוצת הכדורסל, מועדון הכדורסל שרוני יעד, וניהל איתו קשר מיוחד. אהלן מוישה.
ערב טוב.
ערב טוב. מה זה אומר לך שם של אוהד כמו רוני דניאל?
לי זה אומר דבר כפול. אל תשכח שאני הגעתי להפועל תל אביב, מכבי תל אביב, שזה היה המהלך הראשון של איזשהו מאמן שעשה את זה, ובאיזשהו מקום התחברתי לחלק מאוהדים. אני מניח שכולם יודעים שרוני היה אוהד אחד מהסופים ביותר של הפועל תל אביב בדרכו, ובימי שישי בדרך כלל היו מתכנסים 3-4-5 חברים, ורוני היה מביע את דעתו בצורה מיוחדת שרוני הביע את דעתו. שרוף בכל רמה חבריו על הפועל תל אביב. דוגמה קטנה, אנחנו יושבים, אני לא אשכח את זה, משחק לפני חולון, השחקן בשם ג'ון וילי שהיה פצוע, ואנחנו צריכים לנצח את המשחק, אני אומר, תשמעו, אין מספיק שחקן, אני אומר, תשמע, מי הכי טוב בחולון? היה זה שחקן זר? אני אומר, השחקן הזר. אומר, תשמע, הם לא יודעים שהוא פצוע עד כדי כך. שים אותו עליו, ולפחות הוא יקביל את הצעדים שלו בצד השני. עכשיו אני לא מתבייש, לוקח את הרעיון. הוא משחק מתחת לרמה שלו, כי ג'ון וויליס, שהיה בחור די חזק לידו, ובמקרה גם ניצחנו את המשחק, ואני יצאתי קוסם. אבל אני...
אבל לא הקוסם חי... היה רוני דניאל.
נכון.
גם להיות שוליית הקוסם זה טוב.
אבל אני לקחתי את התואר, כי היה גם בונוסים על הדברים האלה, אז לא יכולתי להיפרד מזה, אבל אני אקח אתכם למשהו שגם השאיר אותי פעור פה, לפני שלושה שבועות, כשלושה שבועות, היה פה קדם אליפות אירופה, 3-3, במתחם נמל תל אביב. ואנחנו משחקים חוממים, נבחרת ישראל, ונפצע לנו שחקן, יום שבת, השעה 5:30 אחר הצהריים, אמנם זה בשידור בערוץ 5, רוני מנסה לתפוס אותי, השחקן רז ניסים, שהיה אחד מהקבוצה, נפצע, ואנחנו משחקים שני משחקים לעלות לגמר אליפות אירופה, לאליפות עצמה. פתאום מצלצל, הטלפון אני לא שמתי לב כי הייתי עסוק, והוא מצלצל לחגי סגל, דובר איגוד הכדורסל, ומתחיל לצעוק, למען השם, תחליפו את הפצוע הזה, כי אנחנו לא נעלה. 50 מעלות חום, נוואר, אני לא יודע בכלל מי צופה במשחקים, מה אתם נורמליים, רוני, התקנון אומר, לא מעניין אותי, אנחנו לא יכולים לפספס את העלייה. נשמע, מדהים, פשוט מדהים, ההזדהות, עם הדגל, עם ישראל, עם הנבחרת, וזה לא משנה במה ומתי, זה משהו מדהים. עכשיו בדרך כלל יש כזה, אתה יודע, אחרי כל מי שנפטר, אתם מחפשים לכולה להיזכר בדברים טובים. לא, רוני, זה משהו מיוחד, זה אדם מיוחד, נפש מיוחדת, שקשה לתאר וקשה להסביר. קשה לתאר וקשה להסביר, זאת אומרת, מי שלא הכיר אותו, אלא רק צפה בו מעל המסך, זה רוני אחר, אבל זה פשוט דבר מדהים שקשה לי לנסות לפענח ולנסות להסביר.
אוי שלה, חבל על דאבדין מה שנקרא, אתה יודע, אבל תודה על הדברים.
תודה, תודה, ובשמחות חברים.
בשמחות תמיד. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות אחרונה, לאחריה נשוב עם עוד כדורסל.
אתם מאזינים לספורט עם רון קופמן, יוני הללי ומוטי חביב ב-103 FM. ועכשיו הרגע החברתי של מפעל הפיס.
כמה מסכורות זה?
ערה לווייסברג, וואלה, אהלן, ערב טוב.
הלאה, ערב טוב.
בוא נדבר קודם כל אם יש מידע, מה עושה באמת בליגת הקיץ ים הדר מהפועל תל אביב?
אני רואה, הכותרת המרכזית מים הדר בליגת הקיץ, הוא שיחק טניס עם טוני פארקר.
עם טוני פארקר, הוא טניסאי כבר.
אז יכול להיות שהוא הולך לשחק בווילרבן בכלל.
אני לא יודע אם וילרבן יכולה לשלם את סעיף השחרור שלו.
כן, כן, אבל לא יודע, אולי תעבו על זה, זה משחק טניס קצר.
בסדר.
על הבעיה הוא.
רגע, נו, עכשיו ברצינות.
לא, ים הדר זה תאריך ארוך, גם אם הוא איכשהו כן ימצא את עצמו בבוסטון, זה לא משהו שיקרה, לא השבוע, לא בשבוע הבא. אנשים שאני מדבר איתם, מעריכים שהסיכוי שהמהלך הזה יצא לפועל הקיץ, הוא מאוד נמוך. אבל אתם יודעים, כל עוד הוא שם, הוא יכול להראות עצמו ולהיפגש ולהראות.
המהלך הוא, הסיכוי שלו נמוך, קודם כל בגלל מה שרוצה הפועל תל אביב כבאי-אוט. ובוסטון לא מוכנה לשלם דולר, הוא בחירה סיבוב שני, ולא מתעסקים עם כספים, אגב אף קבוצה בליגה, בקטע הזה, אז זה לא יצלח כנראה העונה, אבל הוא נחוש לשחק מחוץ לישראל. הלוואי באמת שיגיע לוילרבן, אבל שוב, זה לא יקרה כל עוד יש באמת מה שהפועל תל אביב רוצה בשבילו, אין תג מחיר, אבל הם רוצים 450 אלף דולר מכל קבוצה שיהיה לא NBA באירופה או בישראל, וסכום כזה שום מועדון לא ישלם.
ומה מהNBA רוצים?
זה חוסר פרופורציה לחלוטין לשכר שים הדר אמור לקבל. אתה יודע, אם אתה מכשין שחקן על 2 מיליון דולר, אתה משלם 450, אוקיי, יש בזה היגיון, אבל ים הדר עדיין לא, אני מאחל לו, כן?
ים הדר...
כשיגיע למשכורות האלה, הוא עדיין לא...
ים הדר לא הגיע ל100,000 שקל שכר ברוטו כחייל בהפועל תל אביב, עוד לא הגיע ל100,000 שקל.
מה זה אומר, שהוא לא יכול לקבל 2 מיליון דולר בבוסטון?
לא, זה שהוא לא יכול להשתחרר מהפועל תל אביב בכזה כסף. אבל בוא נעזוב את זה עכשיו. ונלך הלאה, אנחנו שומעים על עמית גרשון בהפועל ירושלים, חתם בהפועל ירושלים, לורנס, לא לורנס, שולדברנד.
לורנס, לורנס שולדברנד.
כן, הפועל תל אביב מעוניינת בו, מה קורה עם זה?
זה יכול להיות כמה קמאים.
יונתן, לא לורנס, אבא שלו זה לורנס.
הפועל תל אביב צריכה עוד שחקנים ישראלים, ואנחנו מכירים את השוק, אין שם יותר מדי אופציות. בוא נגיד שהיו צריכים להחזיר אותו מרגינת, אבל זה לא באמת ריאלי. אז זה מהלך שיכול לעשות את הפועל. ועמית גרשון, שמע, הפועל ירושלים בונה את הקיץ הזה, קיץ מאוד מוזר, בעצם בונה את הקבוצה הפוך. יש לה כרגע זר אחד, רטינו בסואן, וחמישה ישראלים לצידו. זאת אומרת, אם הם מתחילים אחר האימונים, אז הם בקושי יכולים לעשות שלושה, ואם אנחנו מסתכלים חודש קדימה, כשהאימונים באמת ייפתחו, אז אנחנו אפילו לא יכולים לצייר את החמישייה שתהיה פה שיים, כי עד אז יוחתמו עוד חמישה זרים, וכל הקבוצה תיראה אחרת.
בינתיים הם מחזקים בפועל ירושלים רק את הסגל הישראלי.
בינתיים הם עובדים על הספסל, אחר כך ידברו על החמישייה.
אבל יש גם הרבה שחקנים, אתה יודע, שיפלטו מכל מיני דרגים, שמחכים להזמנות ב-NBA אחרי שבאמת יתחילו העברות ודראפט ועניינים, ואז הם לא יגיעו למחנות, לא יקבלו הזמנה, אז באיזשהו מקום אולי הם יהיו בשוק ואפשר יהיה לשכנע אותם לשחק.
כן, זהו, הרי, נכון, הרי יש את השלב הזה
בדיוק,
יש את השלב הזה בפגרה שפתאום השוק מתמלא בשחקנים יותר אטרקטיביים ממה שיש לך שבועיים שלושה לפני זה, ויכול להיות שעל הגל הזה הפועל ירושלים בונה. נכון לעכשיו מבחינת האוהדים שלה התמונה מאוד מאוד עגומה, כי אנחנו רואים את מכבי תל אביב כבר סגורה, וקבוצות אחרות כבר, אם לא בנויות לגמרי, אז בנויות ברוב הקבוצה. הפועל ירושלים אפילו לא בחצי הדרך, כי שישה שחקנים זה נחמד, אבל השאלה היא גם איזה שישה ומה מקומם ברוטציה, אז היא פחות מחצי קבוצה. יובל שניידרמן העריך את החוזה שלו, וזאת נקודה מעניינת, כי הפועל ירושלים בשנים האחרונות תמיד הסתמכה על רכז ישראלי, זה היה כמובן תמיר בלאט. השנה הקונספט הולך להשתנות. יהיה איתו בסואן כרכז זר, יהיה לידו עוד גארד, שיהיה מין קומבו גארד שיוכל לעשות גם כרכז זר, ואחריהם שניידרמן. זאת אומרת, שניידרמן הולך להיות הרכז הישראלי המוביל, מרכז שני שלישי כזה, שיקבל בטח דקות בליגה. לגבי אירופה, אתה יודע, זה גם תלוי בהשתלבות של הזרים. אבל בהחלט אמור להיות שחקן רוטציה יותר ממה שראינו עד עכשיו, וזה מהלך מאוד מאוד מעניין.
יפה, איזה משפט על הטורניר האולימפי בכדורסל?
אז דיברנו על לוקה דונצ'יץ' וההצגה הגדולה שלו עם 48 נקודות, אז הגיע מר אוסקר שמיד, הסקורר האגדי של ברזיל, והאיש היחיד שהצליח לקלוע יותר ממנו במשחק אולימפי, שלח לו דרך האיגוד הברזילאי, שלח לו סרטון, אמר לו שאני מקווה שתצליח לשבור את הצי שלי ואני מעריץ אותך. אז מחר טורניר הגברים מתחדש, סלובניה עוד לא תשחק, אבל ארצות הברית נגד איראן, בסוג של דרבי, וגם משחק שארצות הברית חייבת לנצח, ואיננו גינסבורג וצ'כיה, בקרב המנצחות עם צרפת, הנבחרת תנצח במשחק הזה, כמובן כבר עולה בשלב הבא, ומתחילים חישובים של מיקומים ושיבוצים, יהיה מעניין.
כן, טורניר מאוד מעניין, כל עוד ארצות הברית חלשה, אנחנו רגילים מזה כאן בארץ, כאשר מכבי חלשה, אז אנחנו באמת תמיד מצפים לנפילה.
עד שאין בועות.
אין, מה קרה לך? בארצות הברית צריך הרבה, אם במכבי צריך חצי שעה לחכות, בארצות הברית בוא נחכה יומיים.
זמננו,
רבותיי, זמננו באמת תם, ארלן השתמע. זהו זה, אנחנו מסיימים, רבותיי, היזהרו בכבישים, חופש גדול. סתם
בזהירות, אתה קרוב לבית עכשיו.
ילדים,
היה שקט היום בגזרה שלך ושל יוני.
ילדים בכבישים, סו לאט, נורא לאט.